שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה בית? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, ליאו קודנר באולפן. התנהלותו של מר נתניהו הובילה לשיבוש עמוק ושיטתי בתהליכי העבודה ובניין הכוח ולפגיעה במנגנוני קבלת ההחלטות בשורה של סוגיות רגישות. בכך סיכן את ביטחון המדינה ופגע ביחסי החוץ ובאינטרסים הכלכליים של מדינת ישראל. כך כותבת ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות ומשגרת כתב אישום חמור נגד יוסי כהן, משה בוגי יעלון ובנימין נתניהו. עם חן מענית, דנה בלנדר ומיכאל ארזרטוב, נדבר על המשמעויות הפוליטיות והמשפטיות של האמירות האלה, מה זה אומר על הוועדה של 7 באוקטובר, נשאל אותם, ננתח גם את פסק הדין שמחייב את הממשלה לגייס חרדים. בהמשך יניב קובוביץ' שחזר מהקרבות בעזה, אין שם באמת מלחמה, הוא יגיד כאן, ויקרא להתחיל להעמיד לדין פלילי את אנשי הצבא שלא מנעו את 7 באוקטובר. ולבסוף נדבר גם על מין. האם ריבוי פרטנרים אצל הומואים, במקביל לזוגיות יציבה, מגיע גם לסטרייטים? עידו, שבגלל שלא לציין את שמו המלא, דפנה גרינר ואיתמר קציר יהיו פה. יומיים עמוסים לכתבים המשפטיים, שלום חן מענית.
שלום, שלום.
גם ועדת החקירה הממלכתית לנושא הצוללות מפרסמת אזהרות נגד פוליטיקאים, נגיע לזה עוד מעט, אבל היום פסק דין מאוד מאוד חשוב של בית המשפט העליון, פה אחד, שופטי בגץ קובעים שצריך לגייס חרדים.
נכון, ושני הדברים האלו, שתי ההחלטות האלה, מכתבי האזהרה ופסק הדין של בגץ, הם כמובן מעררים את מצבו של נתניהו, לפחות אמורים לערער, אנחנו כבר ראינו הרבה דברים קשים שקוראים בהקשר שלו ולא מביאים לשינוי גדול, אבל היום באמת פסק הדין של בגץ מקבל 9 שופטי בגץ, מקבלים את העתירות במלואן, קובעים שבהיעדר חוק, בעצם אין חוק שמאפשר פטור מגיוס חרדים, אז יש לגייס חרדים, ובעצם גם מעריכים את ההחלטה שהישיבות לא יתוקצבו, ישיבות שלא שולחות חרדים לגיוס לא יתוקצבו.
וזה באחד גם השופטים השומרנים שבימין כל כך בנו עליו.
כן, לגמרי. תראה, סולברג, שהוא נחשב אולי השופט השמרן הבולט, ובאמת אמור להיות נשיא בית המשפט העליון בעתיד, הוא גם בדיון שנערך בעתירות הללו, היה מאוד מאוד סמן ימני, ובעצם בעד גיוס חרדים, אמר 3,000 חרדים, שבעצם זה המספר שמערכת הביטחון הצביע עליו, כמספר שיכולה לגייס עד סוף 2024, הוא אמר זה לא מספיק, זה רק טיפה בים במילים שלי, אבל הוא היה מאוד מאוד חריף בדברים הללו, וזה גם הציבור שלו כמובן, הציבור שממנו הוא מגיע, איפה שהוא גר, תומך בגיוס חרדים, ובאמת פסק הדין הוא מאוד מאוד חד משמעי, ואנחנו בעצם מתגלגלים עכשיו לזירה הפוליטית, כי כבר ראינו בעבר פסקי דין דומים של בגץ, כמובן פסלו חוקים שחוקי פטור, קבעו שהם לא שוויוניים, עכשיו אפילו אין חוק, אז בכלל זה מצב קיצוני, ולא קרה כלום. אז השאלה היא באמת מה יקרה גם ברמה הפוליטית וגם בשטח.
אז לידך יושב מיכאל ארזרטוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
אהלן.
אז לא נשאל אותך מתי החרדים מתחילים להגיע לבקום, אבל לגבי הממשלה, כבר הגורמים הדתיים התחילו לדבר כבר על שתי מדינות בתוכנו.
כן, פורוש, הוא אפילו לא, הייתי אומר, הוא יותר קיצון מהקיצון. אני חושב שזה יהיה מעניין המבחן שאנחנו עומדים לראות במהלך החודש הקרוב עד לסיומו של מושב הקיץ של הכנסת, מה בדיוק הולך לקרות. החרדים, עד כמה שהם נחרצים בתגובות שלהם ובאמירות שלהם, עמוק עמוק בחדרים הסגורים, כמו שאנשים אוהבים להגיד, יודעים שאין להם באמת הרבה אלטרנטיבות.
יש ריאל פוליטיק פה גם.
יש ריאל בגציק, לא יודע איך להגיד את זה בצורה מתחכמת. יש את בגץ ויש את דאטה קל.
אבל יש את נתניהו שהבטיח להם.
נכון, יש את נתניהו ולכן הם מאוד מאוד מוכזבים ממנו, אבל אני חושב שההקשר הזה, הישיר שאנחנו נוהגים לעשות בין החלטה מאוד משמעותית על ציר חייה של הקואליציה לבין הפלטה, היא ב-99.999% שגויה.
למה? כי ציפו שזה מה שיקרה?
לא, כי קואליציות בדרך כלל לא נופלות סביב איזשהו מאורע אחד מרכזי. אני חושב שאפשר ללמוד טוב מאוד מחוק הרבנים ולהקיש ממנו גם על העתיד לבוא. חוק הרבנים בעצם חשף את החולשה של הקואליציה, בעצם תפקודה כקואליציה. הם לא הצליחו לגבש רוב, הם לא הצליחו להעביר את החוק.
אין ג'ובים.
עזוב את זה שאין ג'ובים, אין אצבעות, אין אצבעות בכנסת. הם לא הצליחו להביא 64 אצבעות, הם לא הצליחו להביא 61 אצבעות, הם לא הצליחו להעביר רוב. וברגע שקואליציה חודלת מלתפקד כקואליציה, אז היא בעצם מתפרקת.
וגם נתניהו יודע את זה. פעם אחר פעם אחר פעם.
נכון, ראינו את
לבנה.
זה. חד משמעית. עכשיו, השאלה הכי משמעותית היא לא מה בגץ יפסוק, אלא האם הקואליציה תתפקד כקואליציה סביב הדבר הזה. האם בסופו של דבר נתניהו יוכל לקחת מהחרדים את מה שהם מכתיבים לו, את החוק המינימלי ביותר שהם מוכנים איכשהו להוריד בגרון, ולכפות את זה, ואני בכוונה אומר לכפות, כי אין כאן דרך להגיע להסכמה. אין כאן עמק שווה בין שני הפלגים בקואליציה. לכפות את זה על כל 64 חברי הקואליציה. זו השאלה היחידה שמעניינת את החרדים.
לא, אבל לא מסתדר, אנחנו לא רואים את זה בקלפים, לא?
אני מאוד מאוד מסכים איתך. אני חושב שנתניהו כרגע מאוד רחוק מהיכולת שלו לכפות את הדבר הזה. ולכשהחודש הזה יעבור, אם נתניהו לא יצליח לכפות, בסופו של דבר מה שעשוי לפרק את הקואליציה, ואני זהיר בכוונה, זה לא חוק כזה או חוק אחר, פסיקה כזאת או פסיקה אחרת, אלא ההבנה המוחלטת שאין, הקואליציה הזאת היא דה פקטו סיימה את תפקודה כקואליציה. כבר לא ניתן להעביר באמת נושאים שנויים במחלוקת. וזה,
אבל אפשר להעביר את הזמן, החודש הזה, אחר כך יש חופשה ארוכה, אנחנו מעבירים את החגים, נכון. הבחירות מתרחקות, ועדת הבחירות צריכה זמן להיערך. אנחנו עוד לא יהיו בחירות ב-2025.
לא, בחירות ב-2025 כן, אבל לא יהיו בחירות ב-2024, ואני חושב שהסיכוי לבחירות ב-2024 הוא לא גבוה. הסיכוי, כדי שיהיו בחירות ב-2024, הכנסת צריכה להתפרק במהלך החודש הקרוב, כי אחר כך אנחנו יוצאים לפגרה עד לאחר החגים, חוזרים מתי זה, זה אוקטובר כזה.
סוף אוקטובר.
סוף אוקטובר, אין שלושה חודשים.
גם ועדת הבחירות יכולה פעם אחת להתגמש אחרי הרבה מערכות בחירות, להגיד אנחנו נעשה את זה יותר מהיר.
העניין הוא שזה לא ועדת הבחירות, אלא זה על פי חוק, וחברי הכנסת צריכים אקטיבית לרצות לקצר את הבחירות, ואקטיבית לקבוע תאריך שהוא קצר משלושה חודשים, וכמו שאתה מכיר את ידידנו הטוב, משכבר הימים, בנימין נתניהו, אני פחות רואה אותו עושה את זה.
צריך להגיד שגם אם יעבור חוק, אנחנו נחזור לבג"ץ. זאת אומרת, החוק כפי שהוא מוצע היום, לפי דין הרציפות, ואנחנו
רואים חוק הגיוס, אתה מדבר.
חוק הגיוס, אנחנו רואים גם אמירות, רמיזות לזה בפסק הדין היום, למרות שהחוק עדיין לא קיים, הוא חוק שעוד פעם יוקשו עתירות נגדו לבגץ, וסביר שבגץ יכול לקבוע שהוא לא עומד בעקרון השוויון, לאור השינויים, לאור ההתפתחויות, לאור המלחמה, צרכי הצבא וכו'. ולכן אנחנו נמשיך להתגלגל כנראה בבגץ, גם אם החוק יעבור.
היועצת המשפטית, אגב, מקבלת פה עוד חיזוק בפסק הדין הזה.
לגמרי, זאת אומרת, השופטים מקבלים את העמדה שלה במלואה,
כולל... זה אחרי שהממשלה כל פעם אומרת, היא נגדנו, היא לא עוזרת, היא לא מייצגת, פה כל פעם פסק דין אחרי פסק דין, הם אומרים, מה שהיא אמרה אנחנו מקבלים.
תשמע, פסק הדין הזה הוא מאוד מעניין וחשוב, אבל הוא מאוד מאוד פשוט וצפוי, כי אין חוק שמאפשר פטור. זאת אומרת, בהיעדר חוק, אתה לא יכול לעשות משהו בהיעדר חוק, וגם החלטת...
אנחנו פה עורכי דין פרטיים, טענו כל מיני דברים.
נכון, אבל הטענות היו חלשות, הפילו את זה על הפוקד הצהלי שלא מגייס, וכל מיני, באמת, דברים, טענות לא...
שלא ידענו על קיומם של הפוקד הצהלי.
טענות לא חזקות, והפוקד צריך לפעול, גם בג"ץ אומר את זה, הפוקד צריך לפעול לאור המדיניות של הממשלה ושל המדינה, הוא לא יכול סתם
להחליט לבד.
אגב, אני חושב שזה סטדי קייס נפלא, כי הוא כאילו מוריד את המכנסיים לממשלה בכל כך הרבה נושאים, בכל כך הרבה תחומים. זה באמת מה שהממשלה כאן באה וביקשה מבגץ, נורא קשה להבין את זה בסוף, אבל הבקשה הזאת של בגץ, כמו שאומר, של הממשלה מבגץ, כמו שאומר חן, היא כל כך שונה מכל הפעמים הקודמות. זו הבקשה הכי אקטיביסטית שהייתה יכולה אי פעם אולי לרדת למטה. זה הכי אנטי-שלטוני, אנטי-חוק וסדר. הממשלה מבקשת בעצם...
תבטרו לנו.
לא לחוקק חוק, לא לקבוע החלטות, לא לשלוט, לא להפעיל את כוחה של הרשות המחוקקת והמבצעת, ובעצם לעשות איזשהו מערב פרוע ועלה בבעלה. עכשיו, זה כל כך ההפך מכל מה שהממשלה הזאת מייצגת. כל כך ההפך...
משילות, רוצים משילות.
הם רוצים משילות, הם לא מעבירים חוקים. הם רוצים פסקי דין שמרניים, הם מבקשים בבית המשפט להכיר במצב שבו יהיה סמכות בלי שיהיה חוק. זה הדבר הכי אקטיביסטי שאפשר להעלות על דעתך.
פסק דין שמרני לגמרי. זאת אומרת, פסק דין שפשוט אומר, "אין חוק, אי אפשר לפתור, אין חוק."
בדיוק. אין כאן פלפולים כמו בפעמים הקודמות על ענייני הסבירות או עניינים זה, כן, או בפרקים הקודמים של חוק הגיוס. זה עם כל פסקי הדין השמרנים שאומרים, הממשלה חייבת לקבל החלטות על פי החוק. זה הכל.
בוא נגיע עכשיו לאותה מכתבי עזרה שהזכרנו קודם. איתנו יושבת גם דוקטור דנה בלנדר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום.
שלום.
אז בגץ מוציא, סליחה, ועדת החקירה מוציאה מכתבי עזרה. אנחנו נדבר בעיקר על שלושה אנשים, בנימין נתניהו, יוסי כהן ומשה בוגי יעלון, וזה צעד מאוד מאוד חריג שאומר מה?
קודם כל, אני פסיכולוגית קלינית, אז אני לא יכולה להתעלם מפליטת הפה שלך של בגץ או הוועדה. יש בלבול בשיח הציבורי, וכן, נתניהו שם באותו סל את ועדת החקירה הממלכתית, ואת בגץ, ואת שניהם...
כי כולם שמאלנים.
את שניהם הוא שם לאל. זאת אומרת, את שניהם, יש חוט שמקשר בין הדברים שנאמרו פה לפני רגע לגבי הבקשה ההזויה של הממשלה, שבגץ יאשר לה לפעול שלא לפי החוק, ובין מה שנכתב בהזהרות של הבכירים מפי ועדת החקירה. זאת אומרת שגם שם נתניהו השתמש במלל כאילו שלו. הוא עשה עסקאות עם גרמניה בלי לידע את הממשלה. לפחות זה מה שכתוב בהזהרות. עכשיו, כל הדבר הזה זה אותה תרבות, אותו שיח, והשיח הוא, אין דבר כזה שלטון החוק, אין דבר כזה מנהל תקין, וזה בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים שלנו, וגם במחדל שאנחנו חיים את התוצאות שלו כל יום.
יאללה בבאללה, כמו שמיכאל קרא לזה.
תוהו ובוהו, כאוס. אבל אני חושבת שבאמת הרטוריקה של ועדת החקירה, של האזהרות של ועדת החקירה, היא חריפה במיוחד. בכל מדינה מתוקנת...
סכנה לביטחון המדינה, מה אנחנו מדברים שם.
בכל מדינה מתוקנת, העובדה שהמילה ראש הממשלה... מופיע באותו משפט עם סכנה לביטחון המדינה.
פגע בביטחון המדינה.
הייתה מרעידה את אמות הסיפים. אנחנו עכשיו...
הוא אמר שההיסטוריה תוכיח אחרת.
עכשיו, הדבר הזה, אני חושבת, עוד בעיניי זה הדבר הכי מסוכן. זה שראש הממשלה עכשיו יוצר את השלב ההיסטורי הזה שבו אנחנו נמצאים, שקוראים לו נסיגה דמוקרטית, העובדה שהוא מייצר את זה במילותיו. עצם העובדה שהוא עמד אתמול על דוכן הכנסת, ואמר ופגע ביוקרתה של הוועדה, כשהוא יצר כרגיל דיכוטומיה. הדיכוטומיה עכשיו היא בין מי שדואג לביטחון המדינה באמת, ולא מתחשב בכללים, תקנות, נהלים, דיונים, צרכים, לבין מי שעכשיו מתעסק בקטנות בבירוקרטיה.
הוא אמר שבנט סידר לו את זה, שהממשלה הקודמת.
עכשיו, ובנוסף לזה הוא גם אמר שהוועדה נולדה בחטא והיא פוליטית. אז שני הדברים האלה ביחד, פוליטיזציה של ועדת החקירה, ודבליואציה, זאת אומרת הורדת הערך של המסקנות וההמלצות של הליך שיבואו, שני הדברים האלה הם סממנים מספר אחד של נסיגה דמוקרטית. מה זה נסיגה דמוקרטית? מה עושים? בנסיגה דמוקרטית, לא מבטלים מוסדות. למה לבטל מוסדות כשאפשר להשתלט עליהם?
אפשר להחליש אותם.
אפשר להחליש אותם, אפשר לשלוט בהם מבפנים. ומוסדות, אז מוסדות שאתה יכול, כמו המלל, אתה עושה אותם, שיעשו מה שאתה רוצה.
יוסי כהן, נגיד לו, כן. לעשות או יעשה?
אז אני לא מכירה את יוסי כהן, אבל
זה מה שהיה לפי מכתבי עזרה.
האווירה הארגונית מאפשרת את זה, בגלל שיש, אין חלוקת סמכויות ברורה בין הגופים. אבל העניין הוא שבנסיגה דמוקרטית, אם יש גופים שהם עצמאיים ובלתי תלויים, אתה לא יכול כל כך לשחק בהם. אז מה אתה עושה? אתה מוריד את הערך שלהם, אתה מרוקן אותם מתוכן, ומצפצף עליהם. זה לא משנה אם זה כתב אישום של היועץ המשפטי לממשלה, וזה לא משנה אם זה ועדת חקירה ממלכתית, ועדת מירון שכתבה במפורש. ראש הממשלה נושא באחריות אישית שיש בה אשם לגבי האסון הזה.
לא הפריע לו.
זה לא הפריע לו.
הממשלה אפילו לא דנה במסקנות ועדת מירון עד היום. זה אפילו לא...
למה? סליחה, הוא הטיל על מזכיר הממשלה.
נכון, הטיל.
לחקור את ההמלצות, לקרוא את ההמלצות.
כן, ואולי אמיר אוחנה לא יהיה יותר השר לביטחון לאומי.
ופה לגבי מכתבי הזרה האלה, הם יוצאים מה עכשיו?
עכשיו בעצם מכתבי הזרה נותנים אפשרות לנתניהו, ליוסי כהן, לבוגי יעלון, להתגונן, לזכור...
לקחת עורך דין.
לקחת עורך דין, להתגונן, להגיד אתם טועים, אני לא פגעתי בביטחון המדינה ולא ביחסי החוץ, והפרשנות שלכם לא נכונה.
ואז מה, הם באים עורך להעיד עוד פעם ולהסביר את הטענה שלהם?
הם באים או שולחים זה, כנראה יעידו, עורכי הדין יתייצבו וכן, ואלו הם גם רשאים לחקור עדים אחרים. דרך אגב, יש פה שאלות נורא קשות מול ההליך הפלילי. אני חושב שזה אחד הדברים המרכזיים שעולים פה. יש הליך פלילי שמתנהל בבית המשפט המחוזי, מתנהל בעצלתיים מאוד בבית המשפט המחוזי.
תזכיר לנו, היה עד מדינה, הוא התפלב.
כן, גנור, בר יוסף, גם בכיר בבכירים במלל, נציג טיסנקרוף בארץ, מיקי גנור, דוד שרן, שהיה ראש המטה של נתניהו במשרד ראש הממשלה, הם עומדים לדין בגין מסכת ששוחד, שהם הרוויחו, לקחו כסף בזכות סביב אותם עסקאות רכש, בעצם ניצלו לרעה את הכוח שלהם, קידמו את האינטרסים של טיסנקרופ.
תוך כדי קניית הצוללות, עשו קופה.
כן, עשו קופה מהצד. עכשיו, אתה לא יכול שלא לשאול את עצמך, כשאתה קורא את מכתבי האזהרה האלו, איך יכול להיות שבנימין נתניהו לא לפחות נחקר?
מנדלבליט אמר שלא, שזה לא סביר.
שי ניצן ומנדלבליט, עם פרוץ החקירה בפרשת הצוללות, פטרו את נתניהו מחשד, שזה דבר הזוי, כי החקירה עוד לא התחילה.
ועכשיו אפשר לצרף אותם בשלב הזה?
באופן עקרוני, כאשר יוקשו מסקנות ועדת החקירה הממלכתית, בסופו של דבר...
טוב, זה אתה עוד בשלוש שנים לוקח אותנו.
אני מקווה שהרבה פחות, לא יודע, אבל כשהם יוקשו, הם יכולים להמליץ ובעצם להגיד ליועצת המשפטית לממשלה, תפתחי בחקירה נגד האנשים האלו.
שמה, לא... החשד שגם נתניהו לקח שוחד?
אני לא יודע אם הוא לקח שוחד, אבל אולי הוא הפר אמונים, אני לא יודע. זאת אומרת, הניסוחים היום של גרוניס בעיניי הם ממש לא מקריים. זה ניסוח מאוד 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 חריף, פגע בביטחון המדינה, פגע ביחסי החוץ. הדבר היחידי שחסר במכתבי הזרה, לי כעיתונאי או לכל אחד מהציבור, זה מה המניע? למה? למה הם פעלו כפי שהם פעלו?
איפה האקדח המעשן או הדולרים?
למה? לא, מה הכוונה? מה הכוונה? עכשיו, כוונה שהיא כוונה פלילית, נלמדת בחקירת משטרה. הוועדה הזאת עוסקת בהליכי הרכש, עוסקת בתום הלב.
גם חלק גדול מהדיונים של הוועדה הזאת זה בדלתיים סגורות בכלל, אז אנחנו לא כך יודעים מה מתנהל
נכון,
שם.
נכון, הרבה מאוד חסוי.
כל הדיונים
מהדלפות,
של הוועדה.
אבל חסר המניע, זאת אומרת, אתה אומר, האשמה כל כך... יש שם שני שופטי בית משפט עליון, אמרתי שזה כמו בגץ, יש שם שני שופטי בית משפט עליון בוועדה הזאת, יש את קרנית פלוג, יש עוד שני נציגים אחרים, הם אומרים, ראש הממשלה פגע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה, מה יותר גרוע מזה? טוב, אבל אין שם הסבר.
אני חושב שזה בדיוק ההבדל בין משפט לבין ועדת חקירה.
וזה בדיוק הבעיה, כי זה בדיוק הבעיה שצריך היה לחקור את נתניהו.
מה אנחנו כן מבינים מהסיפור הזה לפי מכתבי האזהרה, מה קרה?
אני חושב, מכתבי האזהרה נורא ברורים. זה קצת כמו כאילו, בוא נקביל את זה באמת לעולם המשפט, זה קצת כמו אדם שבאים ואומרים, אנחנו מעוניינים להגיש נגדך כתב אישום, זה החומר, אלו החשדות העולות נגדך, אלו האישומים שאנחנו מעוניינים להאשים אותך. בוא עכשיו תדבר איתנו בשימוע, לפני שאנחנו מגישים את כתב האישום, ותנסה להסביר לנו ולהפרך את הטענות. אנחנו יכולים לראות כמעט למעשה, שוב פעם, הרבה פרטים חסויים, אז אנחנו לא נכנסים לפרטים, ואנחנו יכולים לראות שם את כל התשתית הראייתית, ואנחנו יכולים לראות שם את כל האשמות והחשדות שעולות כנגד המעורבים בעניין.
בוגי אילון, לדוגמה, הוא זה שצעק כל הזמן צריך להקים את הוועדה הזאת, זה חשוב, היו שם מעשים חמורים. פה בפודקאסט הוא אמר, שימן נתניהו בבגידה, סביב הדבר הזה, הוא בעצמו יוצא, מדברים שם על תצירים בעייתיים, נכון. על כל מיני דברים שהוא עשה, ערבב פה, ערבב שם, גם הוא יוצא לא נקי במיוחד.
הוא באמת יוצא מכמעט קומי או טרגי, אני לא יודע איך להגדיר את זה, לפחות במכתבי האזהרה האלו, כי הוא הוביל את הדרישה לחקירה נגד נתניהו וכל הדברים האלו. לפחות בשלב הזה, ויש לו הרבה טענות נגד הוועדה וחוסר הוגנות באופן שבו הם גבו את העדות ממנו וכל מיני דברים כאלה, אבל אם המסקנות האלו יישארו, מכתבי האזהרה יהפכו למסקנות, אז כן, בוגי גם פה יוצא מאוד גרוע.
אני רוצה כן להדגיש... את ההבדל, בעצם הוועדה היא גוף מעין משפטי, היא לא בית משפט. ודווקא אני חושבת שהזליגה של המושג של אחריות ציבורית, שעל זה בעצם הוועדה מדברת, שזה זולג לאשמה, וזה זולג לאשמה עוד יותר צרה, שהיא אשמה פלילית, זה בעצם המלכות שאנחנו חיים בו. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה יהיה גם דרך המילות אולי של האנשים האלה.
שמה?
זאת אומרת שהם יצאו, הם לא יהיו אשמים בפלילים, הוועדה לא תגיד שהם אשמים, או שצריך לפתוח נגדם בחקירה פלילית, סימן שהם יצאו זכאים.
אבל פגעו בביטחון המדינה.
כן, אבל עדיין, הפגיעה הזאת, זה לא במישור הפלילי, זה לא שמגישים נגדם עכשיו כתב אישום על פגיעה בביטחון המדינה. אולי, זה יכול להתגלגל לזה. אבל אלה הסעיפים בחוק ועדות חקירה, שבעצם אומרים מה יקרה במקרה שעדות שניתנה בוועדה, או מסמכים שהגיעו לידי הוועדה, מעידים על חשד פלילי. אז אי אפשר שהיא תתעלה מזה, אז שהיא תעביר את זה ליועץ המשפטית, והיא תטפל בזה. אבל חשוב לזכור, הוועדה היא לא בית משפט. וגם אם הוועדה הזו, שבניסוחיה כבר הרחיק הלכת, תרחיק לכת עוד יותר, אסור לנו לשכוח, ועדת חקירה ממלכתית לא יכולה לפטר ראש ממשלה. לא בישראל ולא בשום דמוקרטיה אחרת.
וזאת הטרגדיה של מדינת ישראל. הוועדות חקירה, אין תרבות שלטונית, אין נוט דן, אף אחד לא מעניין אותו ועדות חקירה.
נו, אז אולי זה, בדיוק המוסד הזה מיצא את עצמו.
נכון, לא יודע אם הוא מיצא את עצמו,
אבל... ממירון ראינו ששום דבר לא יצא, פה נתניהו כבר נהר את זה. מדברים עכשיו על 7 באוקטובר, היא תהיה ועדת חקירה, נתניהו יגיד שהיא גם פוליטית.
אבל זה הדבר, וזו הכותרת, בסדר? אני חושב שאנחנו באמת חיים בזמנים נוראים, שבהם אין דין ואין דיין, אין אמת ואין שקר, אין חפות ואין אשמה. ואנחנו רואים את התהליך הזה מתבטא בצורה הכי הכי טובה כאן, במכתבי העזרה האלו של הוועדה. כי מה יותר חשוב מביטחון מדינת ישראל? וגם כשביטחון מדינת ישראל נמצא על הפרק, אז אנחנו שומעים מהביביסטים, לא, זה פוליטי, לא, אנחנו, זה טכני, זה לא מהותי, האשמות בפגיעה בביטחון המדינה הן אינם האשמות משמעותיות.
שמה היית מצפה? אתמול כבר הצבעתי אמון בממשלה והממשלה נופלת?
לא, זה לא עניין של מה הייתי מצפה. הייתי מצפה שיהיו איזה שהם סטנדרטים. ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם אחר פעם, איך זה הולך ונמתח ונמתח ונמתח.
שנתניהו היה מתפטר, שמה?
לא, עזוב את זה. את תגובת הציבור, אני לא מדבר על נתניהו, אני מדבר עלינו הציבור.
הפגנות, מה?
הכרה בקווים אדומים. ואין שום הכרה בקווים אדומים במדינת ישראל.
אבל רוב הציבור לפי הסקרים חושב שנתניהו סיים, פשוט הוא לא מסיים.
לא משנה, אבל זה שאני שומע את כל השופרות והביביסטים מנסים לסנג'ר על נתניהו.
אבל אותם באמת, גם כמו שטראמפ אמר, הוא היה רוצח מישהו בזירה החמישית,
אבל אנחנו חייבים לשים את האצבע על זה. זה התחיל מהאשמה שמשפטיו הפלילים של נתניהו, תיקי 1,000, 2,000 ו-4,000, הם תיקים תפורים, ולא כצעקתה, והתברר בבית המשפט שזה לא נכון. והמשיך אחר כך לדוח אסון מירון, שאמרו, זה לא נורא חשוב, זה לא נורא חריף, ולא המליצו לנתניהו להתפטר. ועכשיו זה מגיע לכבר פגיעה בביטחון המדינה. ואין קו אדום. אין קו אדום בציבוריות הישראלית היום. אין אף קו אדום שבהם יגידו, די.
מי יגיד את הדי?
הביביסטים. הביביסטים. הנעל פגע בביטחון המדינה, די. די. אני באמת חושב שאנחנו, אסור לנו לעבור על זה ככה לסדר היום. אסור לנו לעבור על זה שיש ועדה שקובעת ברמת ודאות מאוד גבוהה, של חשדות מאוד 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 גבוהים, שנתניהו פגע בביטחון המדינה, ואין כאן כל צעקת שבר. ויש כאן אנשים, אגב, רציניים, מהימין, בתקשורת, בפוליטיקה, בציבוריות, בחברה, שבאים ומסנג'רים עליו ואומרים, זה לא מהותי, זה רק טכני, זה לא קביעה סופית, אנחנו צריכים לראות, זה התפררות כל עמוד השדרה של החברה הישראלית.
אני מצטרף למיכל.
אני לא עיתונאית, אני חוקרת, ולכן אני יכולה להגיד ככה, קודם כל, מזה שמבזים ומוזילים את מעמדה של ועדת חקירה ממלכתית, לא גוזרים את זה שהמוסד הוא הבעייתי, אלא באמת שיש יש בעיה מאוד מאוד שורשית ועמוקה באופן שבו מציגים את המוסד. גם ועדת חקירה ממלכתית, אפילו השם שלה, הממלכתיות שדבוקה אליה, גם בזה כבר נתניהו דפק את המסמר עוד לא האחרון, אבל בין האחרונים כבר.
בשתי הוועדות, גם במירון וגם עכשיו.
ואני חושבת אבל שאנחנו צריכים להבין פה, וזה אולי מתחום אחר שאני מומחית בו, שהמציאות כמה שאנחנו חיים בה היא זועקת. כבר נאמר פה, זועקת לשמיים. גם המלחמה, גם דוחות הוועדות. הכל מאוד מאוד חמור, ועדיין, אנשים תופרים את הפרשנות שלהם לאירועים, באופן שמחזק את תפיסת העולם שלהם. נתניהו עמד אתמול, והוא כופר בעובדות, בבירור העובדות. הוא טוען שהתברר בסופו של דבר שהוא תרם לביטחון המדינה. זאת אומרת, ולכן צריך לחזור לבראשית. הוועדת חקירה ממלכתית, התפקיד העיקרי שלה הוא בירור העובדות. עד היום, כל ועדות החקירה לא הייתה השגה על האופן שבו הן בררו את העובדות.
אבל האם אותה ועדת חקירה בסוף במסקנות הסופיות שלה הייתה אומרת, נתניהו צריך לסיים את תפקידו בתור ראש ממשלה. יכול להיות שזה היה משהו מאוד ברור, לא משפטי, לא מאופל, אלא יש שורה תחתונה. יכול להיות שאז זה היה עובד, כמו שנתניהו והפוליטיקאים השתנו ככה, יכול להיות שוועדות החקירה צריכות להשתנות.
הנקודה שלך היא נורא חשובה בגלל זה, כי כשמבררים את העובדות ולא בסוף מנסים להגיע למשפט מי אשם ומי זכאי, אלא רק לעצם בירור העובדות, אז על אחת כמה וכמה לא אמורות להיות טענות, כי זה פיור פאקטס.
קודם כל, אני חושבת, ועדת הגרנט אמרה את זה במפורש. היא אמרה שלוועדה יש שני תפקידים. נכון שהחוק אומר שהיא מחויבת להוציא דוח שבו יש ברור של העובדות, ואינה מחויבת להמליץ המלצות, אבל ועדת הגרנט קבעה שהיא לא תמלא את תפקידה הציבורי, אם היא לא תנסח המלצות, ושהיא יכולה לנסח המלצות גם בקשר לדרג מדיני וגם בקשר לדרג מקצועי.
אז גם פה ראש ממשלה שפגע ביחסים הבינלאומיים של ישראל ופגע בביטחון המדינה, לא יכול להמשיך להיות ראש ממשלה?
אוקיי, אז עכשיו בוא נאמר שוועדת החקירה מגיעה למסקנה הכי מרחיקת לכת שיכולה להוציא המלצה, והיא ממליצה לראש הממשלה להסיק מסקנות אישיות.
לא, או כמו עם אריאל שרון, לא יכול להיות שר ביטחון, אז פה אותו דבר, נתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה.
למען הדיוק, ועדת כהן המליצה לאריאל שרון להסיק מסקנות אישיות. ובמידה שהוא לא יעשה זאת, היא המליצה לראש הממשלה בגין להעבירו מתפקידו.
אז אותו דבר אפשר להמליץ הנשיא הרצוג, אם נתניהו לא יסיק מסקנות, אז הנשיא הרצוג יכול להעביר אותו באיזושהי דרך שאני לא מעלה פה, להעביר אותו מתפקידו.
אז בדיוק עלית על הנקודה. אנחנו בדמוקרטיה. חוץ מהציבור שצריך כן לשמוע את הנשיא אולי אומר את זה, שהוא דמות ממלכתית, את ועדת החקירה אומרת את זה, את הכנסת אומרת את זה, רק כנסת, נבחרי הציבור, יכולים להביע אי אמון בממשלה ולהביע אמון בו זמנית במועמד חלופי, או שהציבור יצביע בקלפי ויצא למחות ברחובות.
לא, אז הצער הביטחון אפשר להעביר פרט... שהוא לא פגע בביטחון המדינה, ואת ראש ממשלה שפה לפי העזרה נכון. פגע אי אפשר?
בדיוק. כל עוד יש, וזה גם בפסיקת בגץ...
כל עוד שנתניהו יש בוחרים, זה אנחנו תקועים
לא.
איתו.
ההבדל הוא שכל עוד יש גורם שיש לו שיקול דעת במינוי שלך, אז ניתן להציע לגורם הזה שיעביר אותך מתפקידו. אבל אם, ובגץ גם אמר את זה בבגץ נתניהו בזמנו, הוא לא יכול להגיד לחברי הכנסת, תפעילו שיקול דעת ותעבירו את נתניהו שנושא קופת שרצים של אישומים על גבו, ועכשיו גם שתי ועדות חקירה, ואני מבטיחה לכם שגם את ועדת החקירה הבאה של השבעה באוקטובר הוא יישא על גבו. כל קופות השרצים האלה, יכולה הוועדה להגיד, אנחנו ממליצים לנתניהו להמליץ המלצות אישיות. באם היא תרחיק לכת בזה, היא תוכל להגיד, אנחנו קוראים לנבחרי הציבור לעשות חשבון נפש, האם זהו האדם הראוי לעמוד בראש הממשלה. אבל עדיין, יכול גם הנשיא לשאת נאום לאומה ולומר כי האדם אינו ראוי. אבל אין שום גורם שיכול להעביר את נתניהו מתפקידו, מלבד לצערנו נתניהו עצמו, שלא יעשה זאת לעולם. הצירוף המילים הכי מבעית עבורו זה להגיד אני אחראי לכישלון כמובן, אפילו לא אני הכנסתי אותנו לבור, אני הוציא אותנו שזה נאמר משהו הירואי או משהו כזה, לא. זה שיא אי נטילת האחריות והמילה אשמה היא פשוט לא בלקסיקון שלו.
אנחנו גם מזהים במכתבי העזרה האלה את התהליכים שאנחנו גם מכירים אותם ממקומות אחרים, שהם תהליכים שמתקבלים בצורה לא עניינית נגד האינטרס הציבורי, והם גם אלה שעומדים ברקע, 7 באוקטובר. זאת אומרת, זה ברור, זה תהליכים שהם מאוד דומים, אופן שבו נתניהו מנהל את המדינה הזאת, וועדת החקירה, שאולי תקום אחרי בחירות ואחרי שנתניהו ייפול, ואז כן תקום.
כמו שקרה
החקירה,
הפעם.
כמו שקרה פה, כן, כשבעצם לפיד וגנץ הובילו את זה. היא תאמר את הדברים האלו כנראה בעתיד על 7 באוקטובר, נתניהו, דברים חמורים לאין ארוך אפילו.
חשוב לי כן לומר שיש חשיבות עצומה, כן, בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר אירועי 7 באוקטובר ומה שקרה בעקבותיהם, גם מבחינה ציבורית. אחת המטרות של ועדת חקירה ממלכתית היא להשיב את האמון של הציבור במדינה.
אבל את רואה שזה קורה אחרי מירון ואחרי המסקנות האלה?
אני חושבת שפה ועדת חקירה ממלכתית, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, יכולה כן להיות בסופו של דבר חרב פיפיות. במובן אחד, אין שום ממשלה, תהה אשר תהה, לא תקים גורם שיחקור את עצמה. כשממשלה עושה את זה, זה באמת סימן לחוסן דמוקרטי ולמחויבות ציבורית. ותמיד הם עושות את זה באין ברירה. אין ממשלה שססה להקים ועדת חקירה ממלכתית. אבל אנחנו כן צריכים לשים לב שבשיח הציבורי, גם בגלל מה שנאמר של המשפוט של המסקנות של הוועדה, של אם הוא זכאי או השם, וגם בגלל העובדה שמחכים למוצא פיה של הוועדה, ועד אז אנחנו בעצור, כי אנחנו מחכים למוצא פיה של הוועדה, וזה לוקח שנים. אז בעצם כל הדבר הזה אומר שיכול להיות א', שכל האנשים שבהם תדון ועדת החקירה, היא תכתוב בסוף, כמו שכתבה ועדת מירון, כמו שכתבה ועדת אור, כשברק כבר לא היה ראש ממשלה. כיוון שהוא כבר לא מכהן בתפקידו, לא מצאנו לנכון להמליץ המלצות בעניינו. אז אנחנו צריכים לשים לב שיש חשיבות בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, אבל הציבור לא צריך לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, או לחכות למסקנות שלה כדי להבין על מי פה חל האחריות.
אגב, אני רק רוצה לתת איזשהו אימור. לדעתי נתניהו כל כך חושש ומפחד מוועדת חקירה ממלכתית, הרי כולנו יודעים שעל אירוע כל כך גדול וכל כך משמעותי, באמת ייקח עוד שנים לחקור ולהגיע למסקנות בסבירות לא נמוכה, נתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה, גם אם הוא ימשיך
בין 80,
בדיוק,
לפי החישובים.
איזה 80 זה באופטימי. אבל אני חושב שנתניהו, קודם כל ולפני הכל, שם בראש שלו את הסיפור ההיסטורי. אני חושב שנתניהו לא ישן בלילה מהמחשבה שהוא ייזכר בספרי ההיסטוריה כראש ממשלת המחדל.
הוא צעק לו אתמול לפיד, לא יהיה גשר על שמך, לא בית ספר על שמך, שום דבר לא יהיה.
ונתניהו...
ואני חושב שזה בית פגע בו.
אני גם חושב, אני חושב שנתניהו עם ראייתו ההיסטורית, זה הדבר שנמצא לו בראש כל הזמן. הוא, בתפיסתו ההיסטורית, זכאי להירשם בדברי הימים של מדינת ישראל, כמשיח, כמי שהציל את מדינת ישראל.
כמו שאמר נתניהו לפני שהיו רק תפוזים.
כן, כמי שהציל את מדינת ישראל, ובנה את מה שהיא, והביא אותה לקדמה, ויצר את הפלא הנפלא הזה במדבר. ובמקום הסיפור הנפלא הזה שהוא מספר לעצמו כל לילה לפני השינה, הוא ייזכר כמי שהביא לכאן 1,600 הרוגים. וזה הורג אותו. זה הורג אותו הדבר הזה. ולכן אני חושב שהוא כל כך לא רוצה...
זה לא בר תיקון.
כן, כי הרי נתניהו הוא מלך הספינים, גם אם ועדת חקירה תקבע שהוא אישית השם האחראי היחידי לשבעה באוקטובר...
נתן את מזוודות הכסף לחמאס.
לשבעה באוקטובר, אז הוא יעשה את הספין שלו ויצא מזה זכאי. אבל ההיסטוריונים שבעוד 100 שנה יבואו ויחקרו את שבעה באוקטובר, ילכו בסוף לפרוטוקולים של ועדת החקירה הממלכתית. גם בוויקיפדיה כתוב לפי ועדת החקירה. קודם כל, אנחנו רוצים לברוח לעתיד, אבל
נתניהו הוא ההווה שלנו. הוא לא ההיסטוריה שלנו, ואני מקווה שיהיה לנו עתיד. אבל בכל מקרה, אני חושבת שצריך לזכור שזה נכון, יש חשיבות עצומה לדוח הוועדה ביצירת הנרטיב ההיסטורי. אבל אם אנחנו מסתכלים על ועדות חקירה בעבר, למשל ועדת הגרנט, שימו לב מה היה כתוב בדוח הוועדה על גולדה, ואיך גולדה נתפסה בציבוריות, והיא נאלצה להתפטר, למרות שדוח הוועדה...
היא בעצמה עשתה איזה קומבינה שלא יחקרו את הדרג המדיני, וזה בסוף לא ישתלם לה.
חקרו את הדרג המדיני, ועדת הגרנט ראתה את עצמה רשאית להמליץ המלצות בקשר לדרג המדיני, ועדיין הוועדה עצמה מצאה שראש הממשלה ושר הביטחון פעלו באופן סביר בהינתן המידע שהיה בידיהם, ומי ששפט אותה זה היה הציבור,
גם באיחור, אגב.
שהיא הקשיבה לו, כי זה היה בכל זאת מהבייס שלה, מה שלא קורה כאן. וזה נכון, אני מסכימה שהעידן של היום הוא לא העידן של יום כיפור. היום לא מחאה של כמה אלפים בראשות חייל מילואים, לא תזעזע את נתניהו, היא לא עוברת בכלל את התהום שפעורה בין המוחים לבין המחנה של תומכי נתניהו. ולכן... לכן אני חושבת שקודם כל, כל אחד מהמוסדות צריך להמשיך לעשות את תפקידו באופן המקצועי והענייני ביותר. גם ועדת החקירה הממלכתית, בלי מורא, בלי פחד. וכן, אם היא סבורה שהציבור צריך לדעת, גם הוועדה הזו שעוד שנתיים, עכשיו ברגע שהחל התהליך הזה, המשפטי, זה יימשך ויימשך, ודרך אגב, הציבור משלם על הייצוג המשפטי בוועדה,
זאת אומרת, לנתניהו יש לאיפה להגיש את החשבוניות, לא צריך לחפש איזה מיליונר.
נכון, זאת אומרת, כל ההליך הזה עולה לנו הרבה, אבל הוא שווה אם בסופו של דבר הוועדה תמלא את תפקידה בצורה מקצועית, בלתי תלויה, ותגיד את האמת לגבי העובדות לציבור בפנים. ובזמן סביר יש לקוות, אבל זה לא יקרה. הזמן הוא פקטור משמעותי, אבל הוועדה יכולה להשתמש באפשרות של להוציא דוח ביניים. ודוח ביניים, בהיסטוריה, הדוח ביניים של ועדת הגרנט, הוא זה שעשה את המפץ הגדול, ולא, הדוח הסופי כבר נבלע בתוך המדפים ומעלה אבק. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור שלא לוותר על המוסדות, אלא לתקן את המציאות.
כן, התחלנו עם העבודה הקשה של הכתבים המשפטיים, נסיים בזה, מה המורה הבאה בין הממשלה לבין בגץ, זה הנשיא העליון?
כן, זה אחת המאמורות הבאות, באמת, הימנעות של לוי מלמנות נשיא קבוע לבית המשפט העליון. גם פה יהיה איזשהו פוילשטיק, בגץ יגיד משהו אחד, לוי נמרח את זה, כל עוד הוא יכול, אבל אין ספק שענייני הגיוס, ענייני המלחמה, הם הדברים המרכזיים שגם מתגלגלים לבגץ.
יכולים גם להגיש עתירה, אגב, להקים ועדת חקירה ממלכתית, או שזה כבר לא סביר?
אפשר לעתור לבגץ על כל דבר, כן, ובגץ יכול בעיקרון...
להמליץ לראש הממשלה להקים.
לא, בגץ דן בעבר בשאלה הזו, גם של עצם הקמת ועדה וגם של איזה סוג ועדה, ובפרשה שבה בעצם, בעתירה נגד ועדת וינוגרד, שהייתה ועדת בדיקה ממשלתית, שניתנו לסמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, בגץ אמר, שופטי המיעוט בעצם, הכינו את הקרקע לאפשרות שבמקרים חריגים וקיצוניים, שספק אם יבואו בפני בית המשפט, אבל השבעה באוקטובר למשל,
הוא בדיוק כזה,
אם הממשלה, החלטה של הממשלה שלא להקים ועדה, כן יכולה להגיע לבגץ.
עוד נראה. דנה בלנדר, חן מענית ומיכאל ארזרטוב, תודה רבה.
תודה.
פרסומת אחת, ואז יניב קובוביץ' שחזר מהקרבות בדרום, נדבר איתו גם על מה קורה בצפון, וגם מתי צריך להתחיל להגיש כתבי אישום על מה שקרה בשבעה באוקטובר.
שלום, כאן דרור גלוברמן. מי רוצה לנהל? מתברר שכולנו. אני בטוח שגם אתם מרגישים שבחברות ישראליות יש בשנים האחרונות יותר מנהלות ומנהלים מעובדים. אבל האם ידעתם שבשל המחסור במהנדסות ומהנדסים, מי שמנהל אותם הם הרבה פעמים בוגרי מנהל עסקים ללא רקע הנדסי? מבולבלים? לא נורא. כי עכשיו אפשר להנדס את הסיטואציה הזאת לטובתכם עם התואר השני בהנדסה וניהול של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, בתוכנית למוסמך בהנדסה וניהול. התוכנית כוללת הסמכה חיצונית של קורס דירקטורים ונושאי משרה בשיתוף BDO. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות ורשמו עכשיו. לפרטים, חפשו בגוגל, ההבדלו אפקה.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין השבוע לערוץ 14 ודיבר שם על המלחמה בדרום.
השלב העצים של המלחמה בחמאס עומד להסתיים.
כלומר, זה בטווח של חודש.
סיום השלב העצים?
כן, עד חודש.
בקרוב מאוד.
שלום יניב קובוביץ'.
שלום.
יש עדיין מלחמה?
זהו, מה שנתניהו לא ממש גילה לאנשים, שהמלחמה הזאת, כמו שהוא מתאר אותה, בשלב העצים הסתיימה בערך חודשיים... שלושה אחרי תחילתה. אין מלחמה בעזה, גם אם ניקח את רפיח. בחמאס הבינו שאין מה כרגע להתעמת עם הצבא.
זאת אומרת, זה לא סטלינגרד המעוז האחרון, אלא...
ממש לא, יותר מזה, חמאס הבין שהוא צריך לשמור כוחות ליום שאחרי המלחמה כדי להשתלט חזרה על הרצועה. זאת אומרת, יש היום מספר גדודים שחמאס פשוט הוריד אותם מלחימה, לקח את הנשקים, זה חבר'ה שיושבים עכשיו במתחמים שונים הומניטריים, כל התפקיד שלהם זה לנסות ולהמשיך לחיות עד היום שאחרי המלחמה, שהמלחמה הזאת תסתיים, הם אמורים להחזיר לחמאס בתוך הרצועה את השלטון.
אז כרגע זה משיכת זמן?
ממש. הייתי באיזושהי התקפה בסוף השבוע, והחבר'ה שם, צריך להעריך אותם, זה הפער הזה בין מה שהם נותנים בשטח, הלוחמים והחיילים והמחויבות, לבין התוצאות, זה אפילו ברמה שהיום צהל לא מביא גם מסדגים טקטיים. זאת אומרת, אם היינו מביאים הישגים טקטיים, שלא בהכרח היו משהו אסטרטגי שיכול להביא לשינוי במלחמה או להביא לעסקה, היום אנחנו אפילו לא בהישגים טקטיים. זה הפך להיות בעצם מה שנקרא בטש. החיילים שוב נקראים למילואים או הסדירים, נכנסים, הם עושים עבודה, הם עושים פעילות, אבל זה בטש, זה לקצור דשא, זה לחזור לאיפה שהיינו. ההתקלויות הן כבר לא התקלויות של פייס טו פייס עם החמושים. אם מישהו היה אומר באמת שההתקפות האלה יביאו לנו את העסקה הבאה, אבל אין כזה היום בצהל מישהו שיכול להגיד לך שהתמרון יביא עסקה.
מחכים לניצחון מוחלט.
שזה, אנחנו ידענו מלכתחילה שזה קשקוש, זה אוויר חם. אין באמת, אנחנו רואים גם עכשיו את השופרות של נתניהו יוצאים החוצה ואומרים, בגלל החימוש אנחנו לא נוכל לנצח ברפיח. זה תירוץ מטופש. לצהל יש חימוש בשביל להשמיד 4 פעמים את רפיח. מה אנחנו מדברים? צבא של 70 מיליארד בשנה, לעומת, בואו, אנשים שמתחבים בתוך המנהרות. אז כל זה תירוצים, כל זה הכנה להאשים מישהו. העובדה שאנחנו ברפיח, זה מה שהצבא נשלח לעשות.
Hezbollah's increasing aggression is bringing us to the brink of what could be a wider escalation, one that could have devastating consequences for Lebanon and the entire region. When we say that we will not let October 7th happen again on any one of our borders, we mean it, one way or another.
בוא נלך עכשיו צפונה, שם קורה מה, גם כל פעם יש איזו התעוררות, ואז יש איזו רגיעה, ומחכים בעיקר לפתרון בדרום, אבל בצפון עצמו.
הצפון זה אירוע הרבה יותר מורכב כרגע מהדרום, וזה כמה שבצהל ובישראל ניסו להפריד את החזיתות, זאת אומרת, לייצר מצב שהם לא קשורים אחד לשני, זה לא צלח.
כבר 8 חודשים זה לא צלח.
נכון, אנחנו מבינים את זה, ויותר מזה, אירוע בצפון יפתח עוד חזיתות, ובאופן הרבה יותר אגרסיבי ממה שאנחנו רואים כרגע.
איראן, החות'ים, עיראק.
נכון, עכשיו גם דובר צהל, תת-אלוף הגרי, התייחס לזה שבסופו של דבר לבנון זו מדינה ריבונית, גם אם ניכנס ללחימה בלבנון זה יסתיים בהסכם. התפיסה הייתה, בואו ננסה להגיע להסכם לפני הלחימה, חבל לאבד חיילים, חבל להיכנס ללחימה.
שההסכם אנחנו מאוד מכירים אותו כבר הרבה זמן, האמריקאים שמו אותו לשולחן, מאוד ברור מה הוא.
נכון, אבל אנחנו מגיעים למצב של 8 חודשים, שאנשים לא נמצאים בבתים, הצבא מתחיל להתרגל למצב של שהוא נמצא כרגע בהגנה, אין שום הוראה של הדרג המדיני לצאת להתקפה. ועושה רושם, אני הסתובבתי שם לפני שבוע, שהצבא מעין הצליח למצוא לעצמו את המציאות הביטחונית שם.
זה לא עוד פעם תרדמת, אותה תרדמת שהיינו לפני 7 באוקטובר?
ממש, אנחנו, זה לא רק התרדמת של 7 באוקטובר, זה אפילו התרדמת של הצבא בתקופה שהיינו בלבנון, רק שאנחנו עכשיו נמצאים ברצועת ביטחון בתוך שטח ישראל. והצבא נכנס לאיזושהי אווירה כזאת שהוא יודע עכשיו להתמודד עם זה. יש פה ושם כתבמים, חלק מיירטים, אנחנו כן מנסים לפגוע להם בתשתיות, לקחת להם יכולות, אבל זה לא מוביל לכלום. אני, הערכה שלי, לפי מה שאני שומע, אז קודם כל בצבא, יש כבר הבנה שכנראה זה לא הולך להסכם, אבל הפער בין מלחמה כוללת שעכשיו ניכנס לתמרון בבירות, כן? לבין מבצע צבאי או איזשהם ימי הסלמה מאוד מאוד קשים, יש פער גדול. זאת אומרת, זה לא חייב מלחמה עד הסוף, אבל האירוע כמו שהוא עכשיו, ההבנה בצהל שזה לא מביא לפתרון. זאת אומרת, בואו ניקח מצב שנגיד יהיה הסכם, אוקיי? איזשהו הסכם שיגיד לחיזבאללה, בואו קחו 5 קילומטר אחורה. אוקיי. יום למחרת, פעילי רדואן עולים על הטנדרים ונוסעים לגבול. מה עושים? הורגים אותם, יורים בהם, צהל מגיב, מגיב זה מלחמה. יש פה אירוע שהוא לא טופל נכון מלכתחילה, הוא לא נכנסו לאירוע הזה בזמן הנכון, אנחנו רואים שאיבדנו קהילה בינלאומית מאוד מאוד חשובה בעניין הזה, ההתנהלות שלנו להערכתי מובילה אותנו לאירוע שאנחנו בסוף נמצא את עצמנו בהסלמה כזו או אחרת, זה לא מחויב שזה יהיה מלחמה כוללת כמו שראינו ב... לבנון הראשונה או השנייה, אבל כן לאיזשהו מהלך צבאי רחב יותר, אחרת לא רואים אפשרות להחזיר את התושבים.
אבל אז אנחנו מדברים על אותם 100,000 טילים שיש לחיזבאללה, שמגיעים לכל רחבי הארץ, ומלחמה, מלחמה שלא חווינו פה אף פעם.
נכון, אבל מדינה בסופו של דבר, זה התנהלות, אוקיי? אנחנו משלמים על ההתנהלות הרשלנית של הממשלה הזאת מלכתחילה, אבל אנחנו 8 חודשים, ונכון, זו תהיה מלחמה קשה, גם אם היא תהיה מספר ימים, שבועות, זאת תהיה מלחמה קשה, העורף יספוג את הנזק, לפי הערכת הקצינים הבכירים, הגדול ביותר מאז מלחמת העצמאות, אבל אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כבר בתחתית, אנחנו, אין מה לעשות. אנחנו נצטרך לספוג את זה, נצטרך להיות סבלניים לזה, זה אירוע אחר לגמרי מאז, זה לא לרוץ בצבע אדום, יכול להיות שיגידו לנו גם להיות תקופה ממושכת, זאת אומרת שעות ממושכות, בחדרים ממוגנים, מקלטים, אפילו יותר משעות. זאת אומרת, אבל אם צריך לשלם את זה, אז צריך לשלם את זה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על 100,000 איש שלא יכולים לחזור הביתה. זה עסקים שקרסו, זה הצפון שהוא שומם. אני לא יודע כמה אנשים יצא להם להסתובב בצפון. אני מדבר על קו הגבול. לי שבוע שעבר יצא והסתובבתי שם בין היישובים. זה כמו מה שראינו ביוגוסלביה. זה טלטליות באמצע הכביש. זה טנקים שנוסעים ביישובים. אין אנשים. אין בתים, הכל סגור. זה נראה כמו אזור מלחמה אמיתי, וזה אזור מלחמה אמיתי. וגם המונחים שלנו, אנחנו כל הזמן אומרים, אם תהיה מלחמה, או אם זה יסלים למלחמה, בואו, אנחנו 8 חודשים עם 10,000 טילים על הצפון. מי שמסתובב שם ורואה את קו הבתים הראשון, הכל הרוס. הכל הרוס, רק לבנות את התשתיות חזרה ולהחזיר את התושבים למצב שאפשר לבנות את זה,
הרוס
זה
ייקח... הרוס ברמה שבאמת מדברים שליש מהבתים במטולה ומקומות אחרים, ממש צריך להרוס ולבנות מחדש?
זה לא רק הבתים, הכבישים, התאורה, התשתיות, הביוב, החשמל, העסקים, המתחמי העסקים, הכל, יש שם הרס גדול.
של שנים ייקח לתקן אותו?
תלוי כמה אכפת למדינה הזאת, בדיוק. אם אתה רוצה להביא פרויקטור שהיה אחראי על הליקודיאדה, אז ייקח שנים. אבל אם אתה רוצה להביא פרויקטור שיודע לעבוד עם משרדי ממשלה, בולדוזר כזה, שלא מעניין אותו עכשיו הפוליטיקה, אלא הוא בא לעבוד ולעשות, אז זה יכול לקחת פחות זמן.
אם אנחנו חוזרים באמת לדברים של נתניהו, שאומר מצד אחד הוא לא יכריז על סיום המלחמה, מצד שני המלחמה הסתיימה, אז אם כן מכריזים באיזה ניסוח מרופל, שהמלחמה הסתיימה והחמאס מוכן לקבל את הדבר הזה, אז בית, יש פתרון להכל.
שוב, מה זה המלחמה הסתיימה?
החטופים חוזרים, חיזבאללה מפסיק לתקוף, ישראל יוצאת מרצועת עזה, חוזרים לסוג של סטטוס קוו כלשהו.
כן, אבל צריך להבין, זה לא שעכשיו יהיה הסכם, נגיד גם אם תהיה עסקת חטופים, אז עכשיו בעזה חמאס ירכב על חדי קרן. המלחמה בחמאס תימשך, זאת אומרת, זה משהו שיקח גם עשור. זה לקצור לאט לאט, אנחנו רואים את זה גם אחרי חומת מגן, אנחנו עדיין כל יום נכנסים לתוך הגדה, לתוך הערים, עוצרים אנשי חמאס, מנסים טיפה להוריד את מפלס הטרור שם, לשמור אותו, זה מה שיהיה בעזה. לכן הדבר הזה של להכריז על סוף המלחמה, זה לא יקרה. הדיבור הזה שבסוף המלחמה נדבר ונענה על תשובות, ואז בסוף המלחמה תהיה גם ועדת חקירה ממלכתית, זה קשקוש, זה כי המלחמה הזאת לא תיגמר. מה לעשות? אנחנו נמצאים פה, אנחנו מכירים את הזירה, את השכונה, זה יהיה. ולכן אנחנו סיימנו את המלחמה כבר לפני מספר חודשים, 5 חודשים אנחנו, או 4 חודשים. ושוב, גם לוקחים את זה כמלחמה. בואו, אנחנו מדברים על חאן יונס. 4.5 חודשים אוגדות נלחמות בחאן יונס. עד לפני שהם יצאו 98, 4.5 חודשים, סתם לשם השוואה, את ברלין כבשו ב3 שבועות. על מה? על מה מתבחבשים שם? זה הפכה להיות מלחמה הכי יקרה, הכי ארוכה, והיא הופכת גם להיות הכי מיותרת, שסתם מסכנת את החיילים. עכשיו, אני בעד ואני מחזיק בעמדה שכל חייל, צהל חייב גם לסכן את עצמו עבור החטופים. אבל אם אתה לא מצליח להביא את החטופים, ואתה יודע שלא תצליח להביא את החטופים, אז אל תסכן אותם.
אז העברת פה ביקורת על הדרג המדיני, בוא נדבר על הדרג הצבאי, מי השם שם?
כולם, כל מי שנושא באחריות שלו, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על...
שאיפה הם כשלו?
א', הם כשלו, אנחנו מדברים לפני...
אם לא נתכנס לשבעה באוקטובר, בדיוק. אחרי השבעה באוקטובר.
בדיוק.
אז... במלחמה עצמה, בתוך הרצועה.
קודם כל הם כשלו בזה שהם בהתחלה באו ואמרו לציבור שהתמרון יביא את זה, והם האמינו בזה. הם האמינו.
יביא את החטופים.
ואני חושב שבסופו של דבר, הצבא, גם הרצי הלוי, אלוף פיקוד דרום, ראש אמן, ראש אגף מבצעים, כל מי שאחראי לדבר הזה, וגם בשבק, אנחנו... תמיד מדברים על הצבא, אבל זונחים את הארגון הזה שלוקח מיליארדים, ואסור לנו לשאול שום שאלה לגביו, בגלל חוק שבק דרקוני והזוי.
כי הוא סודי, כאילו.
כאילו הוא סודי. אני לא יכול לשאול שום דבר על השבק, ולדעת משהו על השבק, אבל שני הארגונים האלה, בסופו של דבר, הם לא הבינו שהחטופים, אם לא נביא אותם, הפגיעה האסטרטגית, הפנימית, חברתית, תרבותית, שלנו, שלנו כאזרחים, היכולת שלנו לשקם את עצמנו ולשקם את המדינה, זה פגיעה אסטרטגית. יותר מזה שעכשיו נביא עוד איזה חוליית חמאס, עוד איזה מתקן שלהם או משהו כזה, הם לא הבינו. וכשהם הבינו, זה כבר היה מאוחר. פתאום התחלנו לשמוע, אנחנו מצינו, וצריך עסקה, ולא נוכל להביא. אבל במשך חודשים, הם לא עשו את זה.
אז עכשיו מה הביתה?
קודם כל, כולם צריכים ללכת, מה זה כולם? אני לא, עוד הפעם, צריך לבדוק את הדבר הזה, אבל קודם
לבדוק
כל...
לבדוק זה בדיקה שיכולה להיות שנים, הקדנציה עכשיו, של הרצי הלוי תסתיים עד אז.
קודם כל, הרצי הלוי לדעתי צריך לסיים את התפקיד שלו כמה שיותר מהר, באיזשהו שלב, הוא ניהל את המלחמה הזאת נכון בהתחלה, והוא מתנהל בסדר בהתחלה.
קיבל מחמאות אפילו בהתחלה.
נכון, נכון, אבל כרגע גם הסיפור של המינויים, גם הסיפור של התחקירים, גם הסיפור של הלקיחת אחריות, כרגע הוא הופך לסוג של נטל. על הצבא. זה יורד פנימה, אנשים רואים, הם יודעים שהוא היה רמטכ"ל, הם יודעים מי היה ראש אמ"ן, הם יודעים, והם רואים שהוא לא הולך. עכשיו, זה שהוא אומר שיש לו אחריות, בסדר. אז יש לך אחריות, ומה אתה עושה עם האחריות הזאת? איך אתה מממש אותה?
ומה הוא עושה?
בואו ניקח את הסיפור לדוגמה של התחקירים, עומדים לצאת התחקירים. אין לנו ועדת חקירה, כי עוד לא הסתיימה המלחמה, וכולנו יודעים, נכון, וכולנו יודעים שנתניהו לא יקים אותה, כי הוא מבין לאן זה הולך. לא צריך ועדת חקירה כדי לדעת שנתניהו הפקיר את המדינה הזאת.
לא, ראינו את זה גם בצוללות, מה קרה עם הוועדה.
לגמרי, אנחנו לא צריכים ועדה כדי לדעת שנתניהו הפקיר את המדינה הזאת, הפקיר את תושבי העוטף. והוא האשם, ויחד עם הדרג הצבאי, שניהם ביחד האשמים.
כולם אשמים.
נכון, אבל התחקירים עומדים לצאת. עכשיו, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה כזאת, שאם אתה מדבר עם בכירים בצבא, על התחקירים, והאם להטיל אחריות פלילית, זה נשמע להם כמו איזה מין אמירה מגונה. עכשיו, העובדה שהקצינים שהיו אחראים על הדבר הזה, שהייתה להם רשלנות, אני לא מדבר על אירועים מבצעיים לא טובים, אוקיי? אם, גם אם ניקח לדוגמה את ברק חירם, אני לא יודע עוד מה היה שם, אבל מה שלא קרה שם, הוא היה תחת אש, ויכול להיות שהוא קיבל החלטה לא נכונה, שגויה אפילו, אוקיי? אבל
זה, שמתו.
אבל זה היה החלטה מבצעית לא נכונה, ואתה לא יכול לתת, להפיל עליו משהו פלילי בעניין הזה, אבל כל שאר האנשים, העובדה שהם קמים ומתפטרים, זה לא הגיוני. בסופו של דבר, אנחנו אם נזכור מה היה, אני חושב שצריך להטיל פה אחריות פלילית, ויש אנשים...
באיזה מקרים?
לדוגמה, אוקיי? אם אני לוקח את מי שהיה אחראי באותו לילה על העוטף, והוא יודע שמתקיימות שיחות בין הבכירים ביותר, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אמ"ן, ומתקיימות כמה שיחות באותו ערב על האפשרות, והם מזניקים ב-4 לפנות בוקר את הימם, והם מקפיצים שני צוותים של טקילה מהשב"כ, ומביאים שני צוותים של קומנדו, שיהיו גיבוי לדבר הזה, והוא לא עוצר מסיבה של 3,000 אנשים על הגבול, סליחה, יש לו אחריות פלילית. אם ניקח את האירוע, אני זוכר שהיה את הארמונות ואולמי ורסאי בירושלים. התקרה קרסה ונהרגו שם אנשים.
בחתונה.
אף אחד לא חושב שהמהנדס בנה את זה כדי שימותו שם אנשים. אבל הרשלנות שלו, וכולנו דרשנו כלא. כולנו דרשנו אחריות פלילית.
אז גם פה אתה רואה קצינים בכירים בצהל הולכים לכלא? אני חושב שאתה דורש את זה.
לא, אני אומר שאסור להוריד את זה מהשולחן. העובדה שאתה בא ואומר, טוב, יש לי אחריות ואני הולך הביתה, לא, סליחה, רגע. אתה לקחת את התפקיד הזה, יש לתפקיד הזה אחריות. זה לא איזה שלט ביציאה מהמשרד שכתוב אלוף פיקוד דרום, רמטכ"ל, ראש אמ"ן. לשלט הזה יש אחריות. אנחנו יודעים מה האחריות. ואם התפקיד שלך היה למנוע את זה, או התפקיד שלך היה לטפל בזה, ואתה, בסופו של דבר, שהיית אחראי לשלוח כוחות, השארת אותם בניר עוז 12 שעות, 14 שעות, בידיים של מחבלים שרצחו אותם, שחטפו להם את הילדים, את הנשים, אני לא, העובדה שאתה עכשיו איזה בחור ערכי ואומר, אחריות שלי, אני הולך, לא, רגע, סליחה, אתה לא הולך.
גם עוד לא הלכו, אגב. גם זה עוד לא קרה.
אני גם חושב שהבחירים לא צריכים לקום וללכת, כי זו האחריות שלהם, עם כל הכבוד. בוא, היה פה אירוע הרבה יותר גדול, יש פה אחריות. עכשיו, מה אנחנו גם משדרים הלאה? מה זאת אומרת, אני שגיתי. מה זה שגיתי? בואו, זה האירוע הכי, האסון הגדול ביותר מאז השואה לעם היהודי. יש פה אחריות. אני לא בא ואומר כולם לכלא, אבל מישהו צריך לעמוד ולבדוק את הדבר הזה, גם ברמה הפלילית, ואם צריך, אז שהם יהיו מספיק אמיצים להגיד, גם טעינו, יש פה גם רשלנות שלי שהביאה לדבר הזה, ואם צריך, אני אקבל עליי את העונש. העובדה שאנחנו רואים בשבק ובצהל אנשים שהם פורשים, הם פורשים. יש להם גם שנת פרישה. מה זה הדבר הזה?
המשכורת ממשיכה.
שנת פרישה, מקבלים שנה תקציב רגיל, הם מקבלים את הרכב, הם מקבלים... אני רוצה לדעת באמת מי היה אחראי ומה מידת הרשלנות, ולא צריך לפחד להעמיד לדין, גם במישור הפלילי, את הקצינים שהיו אחראים לאסון הזה.
ואז האנשים האלה הולכים, הרמטכ"ל הולך, ראש השב"כ הולך, ומדברים על זה שממשלת נתניהו תמנה את הבאים בתור, הם היו יותר טובים?
אני לא מתרגש מזה, מה הדבר הזה. בסופו של דבר, זה הצבא. זו הצמרת. עכשיו,
אבל אתה אומר שבצמרת וגם למטה אנשים צריכים לעמוד לדין אפילו.
אם אביב כוכבי, ארצי הלוי, או אייזנקוט, או לא יודע, אני אלך אחורה לגנץ, אם מישהו מינה מהם כרמטכ"לים, קצינים לא ראויים, מסיבות שונות, מלחץ פוליטי, הם צריכים ללכת לפני הקצין הזה. אני לא מקבל את העניין הזה של, אם נלך, עכשיו הוא ייקח איזה תת אלוף או אלוף, שהוא לא ראוי, סליחה, אנחנו יושבים כרגע, ולא יודע, אנשים מספרים לנו שיש קצינים בדרגת אלוף לא ראויים, אז או שתגידו להם, קומו ולכו, או שאתם אחראים למחדל הזה, שהקמתם פורום מטכ"ל שלם, שאתה אומר שיש פה אנשים לא ראויים.
אבל אנשים למטה הם כן ראויים? יותר למטה.
זה הצבא. זה הצבא. מה,
אבל מנ... אולי כולו כבר באמת צמחו שם הרוגות מאוד בעייתיות.
אבל זה זה. אבל אי אפשר להביא עכשיו לעשות...
לא לשים... נביא ממלזיה את לא הצבא שלהם.
לא, גם אתה לא יכול לשים עכשיו איזושהי מודעה ב-all jobs מחפשים רמטכ"ל. אוקיי? או אלוף פיקוד. זה, זה המטכ"ל, זה הקצינים. אם מישהו חטא לתפקידו ומינה אותם מכל מיני שיקולים זרים, שיקום ויגיד את זה ושגח אחריות גם על זה. אני בסופו של דבר מאמין שגם הקצינים האלה שאנחנו מדברים עליהם, וראינו את זה בעבר, ראינו את זה עם אלשך שניסו להביא אותו, כי הוא היה מתנחל, דתי, מין אוריינטציה כזאת שהתאימה לנתניהו, אנחנו רואים שבסוף האנשים האלה, יש להם איזה סף רף מוסרי, שהם לא יכולים לחצות אותו. אני בסוף מאמין שגם קצין בצהל, אני רוצה להאמין, לא מאמין, רוצה להאמין, יהיה לו רף מוסרי שהוא לא ישלח את החיילים שלו למלחמה שהוא לא צריך לשלוח אותה. שזה, זה, זה בסוף, בזה זה מסתכם. אני רוצה לדעת שכל רמטכ"ל, אני רוצה להאמין בזה. וזה לא משנה לי אם יש לו כיפה, אין לו כיפה, אם הוא ימני, שמאלני, אשכנזי, ספרדי, מהפריפריה, לא יודע למי הוא מתאים. אני רק מצפה ממנו דבר אחד, שלא ייקח את החיילים שלנו למלחמה שאין בצורך. אם יש בצורך, קח אותם ותעשה איך שאתה רוצה ואיך שאתה מבין את זה. אנחנו צריכים לדעת שהיום כל הקצינים בצהל מבינים את זה, שגם אם ידרשו מהם, וידרשו מהם, השיקולים הם לא מבצעים היום של הממשלה. היום להכניס אוגדה לעזה, זה כי, כדי למשוך עוד זמן, זה לא מעניין, חיי החיילים הפכו ממש זולים, זולים בעיני הממשלה הזאת. ולכן אני כל הציפייה שלי בסוף מאלה שיחליפו, זה רק דבר אחד נורא נורא פשוט, אתה יודע, זה לא יצא משהו מוגזם, אל תיקח את הילדים שלנו למלחמה שלא צריך. אני רוצה להאמין שבסוף גם הקצינים שאנחנו רואים בהם יותר עם אוריינטציה ימנית או דתיים או לא יודע, מזוהים עם כאלה ואחרים, הרף המוסרי שלהם לא ייתן להם.
יניב קובוביץ', תודה רבה.
תודה.
עכשיו אנחנו על הרגילי המין של כולנו, שלום איתמר קציר.
שלום, שלום.
אז נתחיל גם לגבי הומוסקסואלים, נגיע קצת ללסביות וגם להטרוסקסואלים, מה הטענה?
הטענה של הכתבה שיצאנו ופרסמנו עכשיו לרגל חודש הגאווה זה שמערכת היחסים הפתוחה היא כמעט הבייסי, כמעט נקודת המוצא בקרב זוגות גייז, בקרב הומואים. ניסינו לבדוק למה, ניסינו לבדוק מה האפשרויות שזה מייצר, למה דווקא זה מתאים לקהילה הזאת. אבל אנחנו רואים גם איזושהי מגמה של זליגה לתוך זוגות הטרונורמטיביים. זה תמיד היה, אבל לפי נתונים עדכניים שפורסמו בעולם, יש לנו פחות על ישראל אגב, והנתונים שפורסמו בעולם מצביעים על איזו עלייה כל פעם עוד קצת, ככל שיש יותר שיחה על הטרנד הזה, וככל שיש השפעה גם של הקהילה הלהט"בית, הלהט"בקית, על הקהילה ההטרונורמטיבית, אנחנו רואים עלייה בהתעניינות בדבר הזה של יחסים פתוחים, ובאופן ספציפי הסוג הזה של יחסים אנ-מונוגמיים של זוגיות פתוחה.
זה כל מה שנקרא פוליאמוריה, מה שאנחנו נגיד
לא, אז זהו. יש את הפוליאמוריה, שזה ריבוי של מערכות יחסים רומנטיות, זאת אומרת שגם ההיררכיה יכולה להיות מין משולש, זה לא חייב להיות קשר מרכזי, ועוד קשרים שהם עם אופי סטוצי יותר, או יזיזותי יותר, שקוראים במקביל לקשר המרכזי, שזאת מערכת יחסים פתוחה, זה מה שאנחנו הצבענו עליו כיותר נפוץ בקרב קהילת הגייז.
אז יושבים לצדך שניים, עידו, שלום.
שלום.
אז ההצגה שלך זה גיי תל אביבי בשנות ה-30 לחייו, שנמצא בזוגיות פתוחה, בלי שם משפחה. תכף נשאל אותך למה זה, וגם דפנה גרינר, עובדת סוציאלית קלינית, מנהלת את הקליניקה לטיפול וייעוץ במרכז הגיי בתל אביב, שלום.
היי.
אז עידו, למה בלי שם משפחה?
כששאלו אותי אם אני רוצה להתראיין לכתבה, אז זה בעצם נושא די פרטי, כלומר, זה עניין שלי, זה לא שאני מסתיר אותו, החברים שלי מודעים לו, אבל...
כל שהמשפחה לא תדע.
הורים שלי לא שומעים יותר מדי את הפודקאסטים של הארץ, אבל כן, המחשבה הייתה שזה יותר... אני לא מדבר מטעם איזשהו ארגון, אני לא חושב ש... בחרתי לעשות את זה בשם פרטי.
ספר לנו קצת על עצמך, איך הגעת לזוגיות הפתוחה?
בעצם הרבה שנים אני מתעסק עם הרעיון הזה, וכשהגעתי לזוגיות שאני נמצא בה עכשיו, מזה 7 שנים, ידעתי שמההתחלה אני רוצה שהיא תהיה פתוחה. ממש שצבתי את זה, גם כאילו דיברתי על זה, כאילו זה מובן מאליו, כמו שמונוגמיה היא מובנת מאליה, וזה לפעמים משהו שאני חושב שצריך לדון בו.
זאת אומרת, מה בדייט הראשון אמרת, זה התנאי?
מה, להיכנס לספציפיות, אחרי שבועיים בן זוג שלי אמר לי שהוא לא מוכן להיות פסיבי, אז הייתי כזה, אז אין בעיה, אני אקטיב עם אנשים אחרים. ואז הוא, ואמרתי את זה כאילו כהלצה, ואז, זאת אומרת, דיברנו על זה, ואמרתי שזה מה שאני רוצה, כן. מערכת היחסים שלי התחילה מסטוץ, ופתאום מסטוץ זה הפך להיות נפגשים בכל יום, ונשארים לישון בכל יום, ואז כשזה הגיע לאיזושהי שיחה קצת יותר רצינית, אז כן, היה לי חשוב שזה יהיה שם. לא היינו פתוחים מההתחלה, לקח לנו 3 שנים לפתוח את מערכת היחסים, בניגוד לרצון שלי, ובסופו של דבר זה קרה בשיחה היפותטית, במהלך הקורונה, שבה אי אפשר לצאת מהבית, אי אפשר לפגוש אף אחד, ואז, כלומר, האם הרעיון הזה הוא בכלל אפשרי.
אחד הדברים שחוזרים משיחות עם גייז לגבי סוגיית הזוגיות הפתוחה, זה ההשפעה של ברלין. שמה זה אומר?
כן, אני חושב שברלין במקרה הזה עם איזה שם קוד, זה מצביע על איזשהו קשר בין הדבר הזה לבין חיי הלילה, המסיבות, הסמים, משהו שבאירופה, ושוב ברלין כאיזה מין סממן של הדבר הזה, הוא כנראה מאוד מאוד חזק, וגם עידו דיבר איתי על זה, וגם עוד מרואיינים דיברו איתי על המפגש שלהם עם חיי ה... אני לא רוצה להגיד חיי המין, אבל עם המיניות הברלינאית המאוד פתוחה. אחד המרואיינים בכתבה אמר לי, צחקנו על זה שבאירופה זה כמו לחיצת יד, סקס, בקרב הומואים במיוחד, וגם... אני חושב שמשהו בנורמות האירופאיות שמתגלות כשתשים באמת כדי לחגוג, כדי לבלות, כדי לצאת בברלין, גרם לאנשים לחזור לארץ עם הרעיונות האלה שהם פגשו בחול. אני מניח שברלין באמת היא פשוט בגלל שהיא יעד המסיבות עם חיי הלילה הכי סוערים והכי בולטים, היא השם שחוזר הרבה, אבל אני לא אופתע אם גם בסצנות גייז אחרות באירופה, בארצות הברית, ככל שהעיר יותר גדולה ויש בה יותר חיי לילה ויותר מסיבות, אז גם, גם יותר אפשרויות והרבה יותר במרכאות פיתויים, והזוגיות הפתוחה מאפשרת איזה מין אפשרות גם להתפתות במרכאות, אבל גם להישאר במסגרת היציבה האוהבת של מערכת יחסים שהיא דומה למונוגמית, חוץ מהקטע הזה שהיא לא מונוגמית.
דפנה, איך האופי הספציפי של מערכת היחסים הזאת בא לידי ביטוי?
אז אני אגיד קודם כל שבאמת מה שאנחנו רואים אצל זוגות גברים זה איזושהי יכולת להפריד רגשית את מה שקורה לי בתוך מערכת היחסים שלי עם הבן זוג שלי, זה שאני חי איתו והולך איתו לישון ולפעמים מגדל איתו ילדים, לבין חוויות שהן בציר אחר, שהן חוויות של סקס, הן חוויות מיניות, הן חוויות פרועות, הן חוויות שהן כאילו לא שייכות לציר המרכזי של החיים ושל היום-יום.
זאת אומרת, הרגש מול הפיזי?
גם, בהרבה מובנים, החוויה, זה לאו דווקא רגש, זה באמת איזושהי יותר חברות, מחויבות, שותפות, אהבה, חיבור, עם משהו שהוא יותר ריגוש, שהרבה פעמים בא, כמו שאיתמר הזכיר, במסיבות, עם סמים, עם מצבי תודעה אחרים, שמתחבר גם ככה עם איזשהן חוויות שהן לא המצב תודעה הרגיל היומיומי שחיים בו. ואז בעצם נוצרים, יש את מה שנקרא החיים עצמם, ויש את מה שקורה מחוץ לחיים עצמם, וההפרדה לרוב, מה שעובד באמת אצל גברים, היא כזאת שאין איום על מערכת היחסים. כמובן שזה לא נכון לכולם, ויש מי שזה כן מפגיש אותו עם קנאה ועם תסכול, ויכול לעלות גם הרבה רגשות קשים, אבל יש גם איזשהו מצע שעליו זה יכול לעבוד.
אין חשש גם להתאהב ולעזוב את הבית?
במקרה שלי לא, אבל אני גם מכיר סיפורים שזה פשוט קרה. אפשר להתאהב גם בתור בסופר, אפשר להתאהב בחדר כושר, אפשר כל מיני דברים שיקרו, ואם אנחנו כל הזמן במחשבה שלי, על ספציפית, עליי, על הזוגיות שלי, אני לא רוצה לחיות באיזה כל הזמן, באיזו סגירה מתמשכת, וגם אני חושב שהרבה פעמים דווקא קורה להפך, קורה שמין כזה, יש לך איזשהו קרש על בן אדם, ואז אתה נפגש איתו, ואז אתה מגלה את האנושיות שלו, ואתה רואה את כמה שכזה, לא יודע, שיש לו הרמה גדולה של כביסה בחדר, אבל זה מין כזה, זה קצת מוציא את הקסם דווקא, זה קצת שובר את איזושהי פנטזיה ששמת עליו, שמין כזה, אני חושב שלפעמים דווקא כשאין את האפשרות לבדוק אותה, אז יכולה, יש לה את הפתח לגדול עוד ועוד.
איך זה מגיע לסטרייטים?
אני חושבת באמת שהומואים הביאו איזושהי בשורה לעולם. את זה שלא חייבים להיות עם בן אדם אחד כל החיים, ולעשות סקס רק עם בן אדם אחד כל החיים, ושאפשר לגוון, ושאפשר לשחק, ושאפשר להביא לתוך העולם הזה של המיניות, הרבה גמישות ומשחקיות, ואנחנו רואים שזה כבר נהיה די כמעט מיינסטרימי, אולי אני קצת מגזימה, אבל יש הרבה מאוד זוגות שמצרפים נשים לאקט המיני.
גבר ושתי נשים.
זוג ואישה. כי בעצם הזוג, גבר זה די פנטזיה כללית כזאת, של גבר לראות שתי נשים ביחד. נשים, יש להם הרבה יותר יכולת לנוע על הציר הביסקסואלי, ואז אם יש איזו סקרנות או משיכה, או רצון לבדוק את העניין הזה עם נשים, בדרך כלל הגבר יקפוץ על המציאה, ואנחנו רואים את זה, זה קורה לא מעט, רואים את זה באפליקציות, רואים את זה במסיבות, הדבר הזה קורה.
ולמה לא הפוך? למה לא מצרפים שני גברים ואישה?
כי הטאבו על הומוסקסואליות הוא הרבה יותר גדול. גבר, אני מעט מאוד גברים סטרייטים ירצו, יסכימו, וגם זה לא פנטזיה של נשים הרבה פעמים, לראות את הגבר שלהם עם עוד גבר. אז זה קורה פה ושם, אבל זה לא העניין המרכזי. אני חושבת שבעקבות זה גם אפשר לראות באמת זוגות הטרוסקסואליים שפותחים את המערכות יחסים גם לכל אחד לקשר משלו. זה מסתבך כשבאמת נשים יש להם יותר את האפשרות, ולפעמים גם את הכמיהה באמת להתאהב.
אז אולי זה החשש גם מהגבר הנוסף גם בסיפור הזה.
אני חושבת שהגבר הוא המחסום, זאת אומרת, בדרך כלל, שוב, מעט מאוד גברים שמגדירים את עצמם מטרוסקסואלים ירצו לצרף גבר למיטה עם האישה שלהם.
כן, אלא אם זה גבר שהוא מגדיר את עצמו ביסקסואל.
שהוא ביסקסואל, כן, זה נכון.
אגב, העירו לי שאנחנו אומרים, הקהילה ההומואית, זוגות גייז, שיש גם זוגות של גברים וגברים, וכאילו אנחנו בעצם, כשאנחנו אומרים זוג של גבר וגבר, אבל אחד הגברים הוא ביסקסואל, או אולי שניהם, אז אנחנו בעצם כאילו מוחקים את
האפשרות,
עושים מחיקה ביסית. עכשיו, אני מקבל את הטענה הזאת, אם כי צריך להגיד שהמחקרים שמצביעים על ההתחלה של הפופולריות של מערכות יחסים פתוחות, הם מתחילת שנות ה-80, בקרב זוגות של גברים וגברים, ואז באמת היה הרבה פחות נפות מבחינה הגדרה עצמית להיות מוגדר ככה. זאת אומרת, זה הזוגות שהגדירו את עצמם כזוגות גייז, כזוגות הומואים, ואני כן מקבל את זה שכאילו המונח הכי הכי נכון זה זוגות של גבר וגבר.
אני אגיד גם שבאמת בשנות ה-80 גם הייתה פחות מודעות לביסקסואליות, וגם הייתה יותר התייחסות לפרקטיקה המינית. זאת אומרת, שוכב עם גברים, אתה שוכב, זה לא היה עניין כל כך זהותי כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
ולסביות?
אם אמרתי קודם שנשים יותר מתאהבות, אז בוא תדמיין זוג נשים שרוצות לפתוח את מערכת היחסים כי משהו חסר. בדרך כלל דבר שיהיה חסר זה לא סקס, זה לא עניין המיני לכשעצמו. זה איזושהי חוויה של ריגוש ושל אינטימיות ושל עומק, ומחפשות בעצם עוד מערכת יחסים, בין אם הן יודעות להגיד שזה מה שמחפשות, ובין אם הן מרגישות איזו חוויה רגשית חסרה, ואז במפגש עם אישה אחרת מתחיל איזשהו תהליך של התאהבות שקורה אצל לסביות מאוד מהר, כמו שאנחנו יודעים. ואצל לסביות אנחנו כמעט ולא רואים מערכות יחסים שנפתחות רק לחוויות מיניות, אלא הרבה יותר פוליאמוריה, להחזיק בעצם כמה מערכות יחסים במקביל, לרוב יש את המערכת יחסים הראשית, ועוד מערכת יחסים או שתיים נוספות, כמו שאיתמר אמר, לא תמיד יש היררכיה בין מערכות יחסים, אבל זה בדרך כלל מה שאנחנו נראה אצל זוגות נשים. אני רוצה להגיד שאצל נשים זה יותר מסוכן, יש יותר סיכוי לפירוק של מערכות יחסים, בגלל הרגע שמעורב. מחקרים לאורך שנים מראים שזוגות גברים חיים הכי הרבה שנים ביחד, יותר מזוגות הטרוסקסואליים ומזוגות נשים, ונשים הכי פחות. וכמו שאני אוהבת להגיד, הגורם השלישי הוא הגורם ראשון בפירוק מערכת יחסים לסבית.
מהבחינה הזאת גם הסטריאוטיפים נכונים, גברים הומואים מקיימים הרבה יותר יחסי מין, אחר כך הטרוסקסואלים ואחר כך לסביות? זה קשור לזה?
הסטריאוטיפים הם תמיד נכונים במידה. הם בדרך כלל מציגים איזשהו כלל, ובחיים יש לא מעט יוצא מן הכלל. אבל כן, מערכת יחסים של נשים מושתתת הרבה פעמים על קשר רגשי, על חברות עמוקה, על חיפוש של עומק ביחסים והבנה עמוקה. בהתחלה יש עם זה סקס, אבל די מהר יש
אין סקס.
יש אין סקס, כן. ואז השאלה, באמת מה עושים עם זה? זאת אומרת, אפשר לפתוח את המערכת יחסים, ואפשר לנסות לעבוד על זה בטיפול, ואפשר גם להגיד שזה סבבה לי לחיות בלי סקס. בטח אם זה משהו ששתי בנות הזוג מסכימות לו. אבל מהמקום הזה של החסר לפתוח מערכת יחסים ולצפות שהסקס מבחוץ ימלא, זה אצל נשים מאוד מורכב, וגברים יודעים לעשות את זה הרבה יותר טוב.
עידו, גם החברים שלך מסביב זה הסטנדרט?
לא. אני חשבתי שכבר כן, שבאיזשהו שלב זה יקרה, אבל רוב החברים שלי הם במערכות יחסים מונוגמיות ומחייבות.
כי הם יותר שמרנים באופי, למה זה קורה?
זהו, לגמרי לא. אני חשבתי שלאט לאט אני אמצא עוד סביבי, אבל זה לא ככה. כל אחד עשה את הבחירה שלו, אני גם מאוד בעד זה. כלומר, אני בעד מה שמתאים.
אתה לא לוחץ.
אני להפך, כלומר, אפילו חברים שלי שהתייעצו איתי על לפתוח את מערכת היחסים, אז כזה אמרתי להם, רגע, כאילו, כזה קודם כל לשאול מאיפה זה בא, וכזה להגיד שזה לא פותר שום דבר, וזה לא במקום, אפשר להחליט אגב, אפשר להחליט שזה במקום הסקס שלכם, שאתם, מערכת היחסים שלכם עוברת לאיזשהו שלב שהוא יותר של ערבות, יותר כזה של שותפות לדרך וזה, אבל אם...
זה מקובל אצל הומואים?
אני רואה את זה הרבה, כן.
כמו שני חברים שגרים ביחד, אבל הסקס בחוץ?
כלומר, זה ממש, זה יותר מחברים, זה ממש שותפים לחיים, זה עושים, כלומר, עושים את הכל ביחד, זה משפחה לכל דבר ועניין, פשוט, מערכת יחסים סיימה עם המקום של הסקס. אבל אם המטרה היא כזה, אתם לא בטוב הרבה זמן, ואז פתאום מחליטים ולא שוכבים, והמטרה היא לפתוח את מערכת יחסים כאיזשהו פלסטר, אני מרגיש שראיתי את זה קורה ונגמר לא כל כך טוב בהרבה פעמים. אני שוב, אני תמיד פתוח לעוד אופציות שכזה, החיים יכולים להפתיע בכל מיני צורות, אבל נגיד, אני יכול לדבר על שלי, שעשינו סקס ואנחנו עושים סקס בינינו, וזה נשאר, יש לנו את המרחב שלנו, של הדבר הזה, ובמידה רבה, הפתיחה של מערכת היחסים, כלומר, היא שחררה איזשהו משהו, ואנחנו בלי ספק עושים יותר סקס מאז. סליחה, זה נורא אינטימי, אני כל פעם מדבר על משהו שהוא נורא הזה, אבל הוא נורא רלוונטי לעניין, כי בעצם התחילה שיחה פתוחה על מיניות, מה מדליק אותך, למה אתה זה, פתאום הולכים למסיבות ורואים למי כל אחד מאיתנו נמשך באופן אינטואיטיבי, ואתה נחשף.
אתה רואה גם מי אותו מבוקש, אבל.
אני חושב שכן, גם זה יכול לייצר הרבה קינה, אבל הדבר הזה פתאום יצר אצלנו שיחה, ואז פתאום נהיה שם איזשהו שחרור.
אני ככה מקשיבה לך, ואני חושבת שאתה מציג משהו מאוד בריא. קודם כל, אמרת, 3 שנים לקח לנו לפתוח את המערכת יחסים. זאת אומרת, הדבר הזה לא יכול להיות שרירותי. הוא צריך להיות בשיח, הוא צריך להיות במקום מכבד, הוא צריך לייצר איזושהי, לא רק הסכמה, כאילו, צריך רצון, צריך ששני אנשים יבינו שהם רוצים לצאת לדרך הזאת, ועם מה שהם מביאה איתם, אני חושבת שזה נורא נכון. הדיבור החופשי הזה שאתה מתאר, גם באמת יכול להחזיר את המיניות לתוך הקשר, להדליק, התיאור הזה של המסיבה, שהוא באמת משהו מאוד בריא, שהוא לוקח את המיניות ויודע להשתמש בה גם בתוך היחסים עצמם שלכם. היא לא נשארת רק בחוץ, היא לא בהסתרה, כן? היא לא, אנחנו יודעים, אגב, גם מחקרים נניח שמראים שזוגות הטרוסקסואלים, כשיש בגידה, יש לפעמים יותר סקס בפנים, כי הם כאילו נשארים התחושה הזאת, אבל אז יש איזה פער, כי מאיפה, למה אשתי פתאום עפה עליי ככה? וכשזה מדובר וזה מתוקשר, אז זה הופך להיות משהו שגם מזין את היחסים. וכשזה לא קורה, וגם על זה חשוב לי להגיד, כי בסוף זה מה שאני רואה בקליניקה, אז יכולים להיווצר יחסי כוחות. זאת אומרת, אתה אמרת, אני רציתי מההתחלה לפתוח את היחסים, היה לי ברור שזה מה שאני רוצה, אבל אתה היית מאוד קשוב ומאוד רגיש, ולקחת את הזמן. אבל יש אנשים ופגשתי לא מעט, שאומר, אני, זה מה שאני חייב, זה מה שאני רוצה. אם אתה רוצה להיות איתי, זה מה שאתה צריך לעשות. ואז הצד השני לא באמת רוצה, אבל הוא לא רוצה לפתוח את היחסים, אבל הוא רוצה את בן הזוג, והוא אוהב את מה שיש להם ביחד, והוא לא רוצה לאבד אותו, ואז כבר יש איזה, בעצם שימוש בכוח. וזה הדברים שצריך באמת להיזהר. וזה מבחינתי, אגב, לא עניין, זה לא אומר, זה לא יחסים פתוחים, זה במסווה של היחסים פתוחים, אבל יש שם משהו שהוא באמת הפעלה של כוח. ובמקומות האלה צריך להיזהר, כי באמת גם אחר כך זה יוביל להרבה ריבים וקנאה וכולי.
איתמר, אם דיברנו בהתחלה על הסצנה הברלינאית, אחד ההבדלים המשמעותיים בארץ זה נושא הילדים. אצל המון זוגות הומואים יש ילדים בתוך החבילה הזאת.
זה הגיוני, כי באמת בישראל יש איזה מין בהלת ילודה כזאת. יוצא פה לשמוע הרבה פעמים ראיונות בטלוויזיה או בתוכניות ריאליטי או כאלה של מין כזה הורים שאומרים לא אכפת לנו איך הילד שלנו אם יהיה הומו, אם יהיה בי, אם יהיה סטריט, העיקר שיביא לנו, לא משנה מאיפה הנכדים יבואו.
זה חלק מהקבלה למשפחה הישראלית או היהודית.
כן, לגמרי. אני חושב שזה באמת בישראל או ביהדות, זה מאוד 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 חזק. אני בטוח שיש לזה הסברים סוציולוגיים, היסטוריים, של עם גלותי שצריך לשמור על עצמו ולייצר את עצמו מול כל אויביו, ובארץ פשוט, אתה יודע, ילדים זה שמחה, זה אתוס ישראלי נורא נורא חזק. אבל אני די בטוח ש... זאת אומרת, בדמיון שלי של איך נגיד זוגות הטרונורמטיביים פותחים את הקשר, אני חושב שהרבה פעמים זה יכול לקרות דווקא אחרי שהמשפחה כבר קמה, אחרי שיש ילדים, הרבה זוגות מחפשים את הפתרונות, איך לשמור את הקשר שלהם חי, בין אם זה חילופי זוגות, צירופים, פתיחת יחסים.
משבר גיל ה-50.
משבר גיל ה-40, 50, כן, כאילו יש אין ספור אפשרויות שאני חושב ש... אני כל הזמן מרגיש, זאת אומרת, אני עוד לא בן 30, ואני כל הזמן אומר, מה לא מספרים לי? מה המבוגרים לא מספרים לי שהפתרונות שלהם, וחשבתי את זה הרבה שנים, מאז שהייתי נער, זאת אומרת, מה לא מספרים לי על איך שומרים את היחסים בחיים? מה אני אגלה כשאני אגיע לגיל הזה, ואולי תהיה לי משפחה וזוגיות? זאת אומרת, אני עכשיו בזוגיות, אולי תהיה לי גם משפחה עוד כמה שנים, ואז איך זה ייראה? אני לא יודע, זאת אומרת, כרגע המונוגמיה שאני נמצא בה היא מאוד הגיונית לי, מאוד נוחה לי, מספקת אותי, ממלאת אותי, אבל כשאני אהיה בן 40, מי יודע? אז אני חושב שבמובן הזה עלה הרבה בשיחות שעשיתי, שמונוגמיה והמונוגמיה הן לא כל כך שונות, בטח כשזה מערכת יחסים פתוחה. אז יכול להיות שזה אותו דבר גם אצל זוגות הומואים שיש בהם ילדים, ויכול להיות באמת שכל מיני זוגות שכרגע הם עוד מונוגמיים, בשלב מסוים יפתחו.
דפנה, לא הזכרנו בגידות כל כך. פה מדובר באמת בהסכמה, במשהו ששני בני הזוג עושים, אבל בטח יותר נפוץ גם אצל הומואים וגם אצל סטרייטים וגם אצל לסביות, זה בגידות.
אצל סטרייטים זה הרבה יותר נפוץ, אצל הומואים הרבה פחות, אצל זוגות גברים, נקפיד לומר כך.
כי שם זה יותר מקובל פשוט, בהסכמה. כן. לא צריך לבגוד.
לא שזה לא קורה, כן? אבל לא כל כך צריך, ויש יותר לגיטימציה חברתית לבוא ולדבר על שולחן, תקשיב. המדריך שלי בחדר כושר חייב, כאילו. אפשר לדבר את זה. אני רוצה להגיד שבאמת זוגות הטרוסקסואלים, התרבות היא מאוד מונוגמית. ואז באמת יש יותר הסתרה. זאת אומרת, כבר זה לא בגידה, אין הסתרה פנימה, אבל יש הסתרה החוצה. ובתרבות הלהטבית אפשר לדבר את זה, וזה הרבה יותר מקובל. וזה נורא מעניין לראות בקליניקה, שאני יושבת עם זוגות הטרוסקסואליים, בדרך כלל מפנים אליי כאלה שעם איזו סוגיה, שהאישה היא ביסקסואלית, או רוצים לפתוח את היחסים. ואז כשעולה המחשבה לפתוח את הקשר, אז מי שרוצה לפתוח את הקשר, מרגיש לא בסדר עם עצמו, מרגיש לא נוח להעלות את זה, ומרגיש אולי הוא צריך לוותר. כשאני יושבת עם זוגות גייז, למשל, אז מי ש... מעלה את הרצון לפתוח את הקשר, מרגיש שזה ככה זה. זאת אומרת, זה הדבר.
זה
טבעי. ובן הזוג מרגיש לא נוח שהוא לא מצליח כאילו להתיישר מול המונוגמיה. אפשר ממש לראות את זה כמשהו שמשקף את התרבות. ואני אגיד לגבי ילדים שהרבה מאוד זוגות גברים עם ילדים, יש להם יום שהם יוצאים ונפגשים אחרים, ויוצאים, זאת אומרת, אני לא כל כך רואה איך ילדים מסנדלים את המונוגמיה.
יש סידור גם סביב זה.
בהחלט. וגם אני אגיד שאצל זוגות הטרוסקסואלים, וגם אצל זוגות נשים שהם ביחסים פוליאמורים, אז הילדים גם מכירים את בני בנות הזוג של מערכות היחסים הנוספות. אז פוליאמורי זה באמת משהו זה מערכת יחסים שהיא חלק מהחיים. זה סיפור אחר לגמרי ומורכב הרבה יותר.
תגובות שקיבלתם בעקבות הכתבה?
קודם כל קיבלתי תגובות באנגלית שאני חלאה ציונית שעושה פינק וושינג וכל מיני כאלה, שזה היה נחמד.
ממי?
לא יודע, כל מיני מגיבים על האינסטגרם של הארץ.
בהקשר כלשהו? שסתם
בהקשר שלא, בהקשר של איך אתם עושים, כאילו אתם נאורים ומדברים על זוגיות
המלחמה,
בקהילה
הגאה. בזמן המלחמה, איך מדברים על זה?
בזמן המלחמה, כן, עושים פינק וושינג לישראל.
ענית להם משהו?
לא, מה יש לי לענות להם? כאילו, כי הם לצד זה גם כותבים כמו, מביאים רעיונות עם שני אנשים ואומרים שהם נאורים, וכשיש בכתבה 5 מרואיינים, 4 נתונים, וזה כאילו, אני לא צריך יותר מדי. זה, אני כן יודע שזה נושא שמאוד מעניין אנשים. כאילו, גם כשסיפרתי לאנשים שאני עובד על הכתבה, אז מיד כזה, אני רוצה לשמוע על זה,
סקס זה מעניין.
סקס זה מעניין, ואני חושב שזה נושא שהוא קורה הרבה הרבה יותר ממה שהוא מדובר. ולכן כשמישהו כן מדבר עליו, אז כל מי שחושב עליו ולא יודע עם מי לדבר עליו, רוצה לשמוע. אני חושב, וזה גם נאמר לי על ידי דווקא דניאל רגב מדלת פתוחה, שהוא גם בזוגיות פתוחה, והוא בזוגיות פתוחה הטרונורמטיבית, הוא אמר שהוא יכול לראות איך זה, איך יש בזה איזושהי חוויית ארון גם, שזה אולי גם עוד הסבר למה לזוגות גברים וזוגות נשים יותר קל לפתוח את מערכת היחסים או לצאת לפוליאמוריה, כי... כי זוגות הטרונורמטיביים לא רגילים שיש משהו שהם רוצים לשים בארון. וזה גם סוג של יציאה מהארון, לבוא ולהגיד למשפחה, היי, המיניות שלי היא שונה מאיך שאתם מכירים מיניות. אז אני חושב שהעניין הזה, כן הרגשתי שיש איזשהו רחש יותר מבכתבות אחרות שפרסמתי, בטח ברשתות החברתיות ובקבוצות וואטסאפ וכאלה, אני לא יודע להגיד מבחינת קוראים ותגובות בכתבה עצמה.
עידו, מה בן הזוג שלך אמר אחרי הכתבה?
אז הוא קודם כל אמר שזה היה מצחיק לקרוא עלינו בעיתון, שהכתבה הייתה מאוד מעניינת, ושהוא גם מסכים עם הסיוגים שלי, עם זה שאני לא איזה אדבוקט של השיטה, ואני לא חושב שזה איזה מתכון קסם.
הצגת אותו בכבוד.
מאוד, אני חושב שכן. נתתי גם את הסייגים שלו, וגם את זה שזה היה לו מאוד מורכב, זה הייתה לו חוויה מורכבת לפתוח את מערכת היחסים. האופן שבו דברים שהוא עשה, ואז אחר כך אם אני עשיתי אותם, הוא הגיב אליהם מאוד בקיצוניות, ואז, אבל זה מאוד חשוב שלרגע שתמיד צריך להיות מקום, והוא לא נתון בחוקים, ונורא קשה to contain it.
דפנה גרינר, איתמר קציר ועידו, תודה רבה לשלושתכם.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, אברי רוזנצוי ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב. בינתיים להתראות.